אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, מקווה ששלומכם טוב. היום בתוכנית, מדוע כדאי לכם להאזין למוזיקה חדשה? מה הקשר בין טיפול הורי לבין גודל המוח? וכיצד דולפינים ודייגים משתפים ביניהם פעולה? בשעה השנייה, נשוחח כאן על הסייבורג המפתיע של אדם ודובון מים, שכבר מפותח במעבדות בסין, וגם על חיסון חדש לקורונה, הפעם דרך האף. עורכת אותנו, אלכס לויקר, המפיקה איתמר בנימין, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. את הבוקר שלכם, הורים יקרים, אנחנו רוצים להתחיל במעט אשמה. מה יותר טוב מאשמה כדי להתעורר? אנחנו רוצים לדבר על התפתחות של מוח גדול, שככל הנראה היא תוצאה של טיפול ודאגה של הורים. נפנה לוורד שפירה, ביולוגית המכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב, ורד.
בוקר טוב.
לפני שנתחיל לטמון את זירי האשמה הללו, נשאל אותך בכלל הבדלים בין גדלים של מוח בבעלי חיים שונים, והאם זה בכלל כדאי להיות בעלים של מוח גדול?
אז ההיגיון אומר שכן, נכון? זאת אומרת, ההיגיון אומר שאם יש לך מוח גדול, אז אתה תהיה יותר מפותח, אתה תוכל להגיב יותר טוב לסביבה שבה אתה חי, אתה תוכל לנתח יותר טוב את הסיכויים ואת הסיכונים שאתה עומד בפניהם, ובגדול ההיגיון אומר שאם יש לך מוח גדול, זה נותן לך איזשהו יתרון אבולוציוני.
אבל יש כאן איזשהו פרדוקס, כי היגיון כשלעצמו נובע ממוח גדול.
ולא רק זה, כי למעשה אם זה היה נכון, אם זה היה, רק זה היה נכון, אז היינו רואים המון המון יצורים שהם בעצם מוח מהלך על רגליים, נכון? כי ככל שהמוח יותר גדול, יש לך יתרון יותר גדול. אבל אנחנו לא רואים את זה. ואנחנו רואים כל מיני גדלים של מוח. והשאלה נשאלת, למה?
למה האבולוציה לא יצרה יצורים כאלה שבעצם רק מוח גדול אולי עם זוג רגליים או גלגלים?
או המון יצורים עם מוחות ענקיים. למה זה יחסית בטבע נדיר העניין הזה של מוח מאוד מאוד גדול? והתשובה היא כי זה נורא יקר. והעלות של זה היא יקרה מדי לפעמים. זה דורש משאבים עצומים לפתח מוח גדול. המשאבים האלה מגיעים על חשבון משהו אחר. כלומר,
אבל את אומרת שזה גם כדאי, גדול, אז איך זה? אני לא לגמרי מבינה.
כי זה חייב להיות ללכת עם עוד משהו. זאת אומרת, אתה חייב, כל היצור חייב לתפקד, לא רק המוח שלו. ולפעמים, והרי תמיד אנחנו אומרים באבולוציה, שזה לא הכי טוב הוא זה ששורד. להיות הכי טוב זה להיות מספיק טוב. אם זה מספיק טוב וזה עובד, זה הכי טוב. ולא תמיד חייבים את המוח הגדול, וזה אם אתה, שאר המערכות שלך הן פועלות מספיק טוב, יחד עם המוח הזה שיש לך, אז מספיק טוב זה הכי טוב. עכשיו, בכלל היינו מצפים שהאבולוציה תיצור מצב, שאם מסתכלים על יצורים בעלי מאפיינים דומים, אז היינו מצפים שאם התנאים שבהם הם חיים הם דומים, והצרכים שלהם הם דומים, והמבנה החברתי שלהם הוא דומה, אז בגדול, מבחינה אבולוציונית, גם היינו מצפים שגודל המוח שלהם ביחס לגוף שלהם יהיה דומה.
נכון.
וגם, נכון, כי יש להם את אותם צרכים, ואת אותו כאילו תהליך אבולוציוני, אז היינו מצפים שזה יהיה דומה. וגם כאן, כשמסתכלים על יצורים שהמבנה החברתי שלהם דומה, והאורח החיים שלהם דומה, גם כאן אנחנו רואים איזה שהם הבדלים. למשל, בדקו את זה על פרימטים, הסתכלו על שימפנזות וגורילות ובבונים ומקוקים, שיש לכולם מבנה חברתי ככה של להקה ואורח חיים וצרכים דומים, ועדיין רואים הבדלים בגודל המוח לעומת גודל הגוף, היחס הזה, שאנחנו ככה אנחנו מתייחסים לגודל המוח. וזה רמז על כך שיש כאן עוד משהו, עוד משהו שמשפיע על הגודל של המוח. עכשיו, יש איזשהו, מסתכלים על מה מביא אותנו לגודל הסופי הזה של מוח המפותח, אז מסתכלים על זה שיש בעצם כל הזמן תחרות על המשאבים בזמן הגדילה. כי בזמן שאתה גדל, זה לא רק המוח גדל, זה גם הגוף גדל, ויש כל הזמן תחרות על מה הגוף יפתח יותר, כי בסופו של דבר המשאבים הם מוגבלים, יש כמות מסוימת של מזון, שהיצור הזה, המין הזה, מסוגל להשיג. ורואים שבעלי חיים שמגיעים לעצמאות מהר יותר, כלומר הצאצא נהיה עצמאי מהר יותר, המוח שלהם מפותח פחות. כלומר, זה בא על חשבון זה שהמוח שלהם יגיע יהיה יותר מפותח בסופו של דבר. אז הלכו ובדקו את הקשר בין טיפול הורי, בין טיפול בצאצאים, לבין גודל המוח הסופי. זאת אומרת, האם יש כאן איזשהו קשר בין הגודל הסופי של המוח וההתפתחות של המוח, לבין הטיפול ההורי, הטיפול בצאצאים. עכשיו, הם סקרו את כל מיני מינים, והם סקרו כל מיני מחקרים ונתונים על בעלי חיים, והם בדקו טווח מאוד מאוד רחב של יצורים, בדקו גם דגים וזוחלים וציפורים ויונקים, וזה קשה לבחון את זה, וקשה לעשות את הבדיקה הזאת של נתונים, בגלל שהיצורים האלה הם מאוד מאוד שונים.
מאוד שונים, ויש פה הרבה מאוד נתונים לקחת בחשבון.
נכון, וגם ההגדרה של טיפול הורי היא מאוד שונה, כי יצורים כמו דגים וזוחלים, הרבה פעמים הטיפול ההורי נגמר בשלב הביצה, וזה בסדר, זאת אומרת,
ואכן המוח שלהם קטן יותר?
אז לא בדיוק, כי אתה חייב להסתכל על היצור בהשוואה ליצורים הדומים אליו בקבוצה שלו. אז אנחנו צריכים להסתכל כאן, לנסות לבדוק אם יש כאן איזושהי מגמה בתוך הקבוצה הזאת של היצורים. אז בני אדם ויונקים גדולים, יש להם תקופת התבגרות מאוד 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 ארוכה. דגים וזוחלים, באמת הטיפול הצאצאים מסתיים אחרי פקיעת הביצה. בעופות יש גם האכלה והגנה. ומה שהם כן ראו זה שככל שהטיפול ההורי הוא ארוך יותר, אז המוח בסופו של דבר הוא מפותח יותר. כלומר, התקופה הזאת של ההתפתחות של המוח, כשהיצור עדיין מוגן, הצאצא עדיין מוגן ושמור מכל הכיוונים, אז יש לו זמן להתפתח. לפתח את המוח.
את מדברת על משהו כלל מיני, או פרטים מסוימים כאלו ואחרים?
תכף ככה נוריד את רגשותה שם לכל ההורים שקמו הבוקר ופתאום מרגישים, אוי, לא,
לא השקעתי מספיק, והילד כבר גדול.
אז זה לא זה. אבל אנחנו כן רואים שזה לא רק האבא והאימא, זה גם החברה. אם מדברים על יצור שהוא חברתי, והם חיים בלהקה ויש מבנה חברתי, אז זה גם המשחק וגם הקשרים הבין אישיים, בין יצורים שונים בתוך הקבוצה. הכל משפיע נותן הגנה כדי שהמוח יוכל להתפתח. עכשיו, אנחנו מדברים כאן על מגמה, על נקודת מבט אבולוציונית התפתחותית, והמסקנות האלה לא מתייחסות לפרט מסוים. זה לא על בעל חיים מסוים, ואפילו לא על מין מסוים ביחס לכל השאר. אנחנו מסתכלים כאן על מבט כללי, על עולם החי, מעין מבט על, וחשוב להגיד שגם יש עוד גורמים שמשפיעים. יש כאן, אנחנו רואים איזושהי קורלציה בין טיפול הורי לבין גודל סופי של המוח, אבל יש כאן עוד גורמים שמגבילים את גודל המוח. זה לא רק כמה ההורים מטפלים וכמה הקבוצה מטפלת. כי יש כאן גם מבנה, למשל, יש לנו את הגודל של הגולגולת, שזה מגביל את גודל המוח, ואת הגודל הכללי של היצור, ואת הפיזיולוגיה שלו. כלומר, יש המון המון דברים שמגבילים בסופו של דבר, אבל אנחנו כן רואים איזושהי מגמה של ככל שהטיפול ההורי הוא ארוך יותר אצל יצורים חיים, אנחנו רואים גודל סופי של המוח שהוא גדול יותר.
את אומרת טיפול הורי ולא טיפול אמהי, כי אנחנו יודעים שבטבע בעיקר הטיפול הוא אצל הנקבות, ואז לא צריך להגיד את זה.
אצל הנקבות, או... אבל לא רק. אבל לא רק. אנחנו רואים גם טיפול של שני ההורים. אנחנו רואים גם טיפול של האב, אנחנו רואים גם מבנה חברתי שבהם הקבוצה היא משפיעה, אז אנחנו מתייחסים לטיפול הורי כתקופה שבה הצאצא מוגן על ידי בוגרים בקבוצה שבה הוא חי, והוא מסוגל, הצרכים שלו מסופקים לו, וזה הזמן שהמשאבים שלו יכולים להיות מופנים אל התפתחות וצמיחה של המוח.
כן. תגידי, יש לי שאלה עליך. נכון, בתקופות, נגיד, שבעל חיים מסוים, נגיד, קשה לו להשיג מזון. אז אנחנו יודעים שהוא משנה את אורחותיו, לעתים גם את מבנה גופו, כדי לשנות את שוק האנרגיה שלו, את משק האנרגיה שלו. מה לגבי מוח? האם אנחנו יכולים, נגיד, להשקיט פעילות המוח כדי לצרוך פחות אנרגיה?
אז המוח הוא איבר מאוד מאוד בעייתי. כי אנחנו לא מסוגלים להשקיט את המוח שלנו. המוח, מעבר לזה שיש בו מחשבות וזיכרונות ורעיונות, יש בו גם המון שליטה על התפקודים הבסיסיים של הגוף. כלומר, אתה לא יכול עכשיו להגיד, מוח, תפסיק. אז יש יצורים שכן מורידים את כלל הפעילות המטבולית של הגוף שלהם, כמו תקופות למשל של שנת חורף. אבל גם שם עיקר המשאבים שעוד קיימים מופנים אל המוח שינהל את כל הדבר הזה.
הבנתי. טוב, מעניין מאוד. חבל מאוד שהסרת את האשמה מההורים. זה היה יכול להיות כיף, אבל...
זה מעורר, זה מעורר אשמה.
את מנסה להתחנף למאזינים. אני מבינה אותך, בהחלט. ורד שפירה, ביולוגית המכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. יום טוב, תודה רבה.
גם לכם.
את נכנסת למועדון השחמט שלך, נראה שיושבים בו כמה וכמה בחורים משגעים, את מתקרבת, ומזויפים. זה סתם טריק זול של המועדון כדי למשוך אותך. תסריט האימים הזה קורא לחרקים שמתקרבים לפרח החיננית. נשמע כיצד הוא עושה זאת ולמה. מהדוקטור מיכל טופז, מובילת חינוך לקיימות במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום, בוקר טוב.
היי שרון, מה קורה?
היי, בסדר גמור. הזדעזעתי מהטכניקה הזו של החיננית. זה פשוט לא בסדר.
את ועוד כמה זבובים זכרים.
לא הפעם הראשונה שאני בזבובים זכרים, רואים עין בעין. אז מה עושה פרח החיננית?
אז מה שקורה זה דבר כזה. בעצם, את הרעיון של חיקוי של הטבע, אנחנו בני אדם מחקים את הטבע מלא מלא. פעמים בכל מיני סיבות, כיוונים, טכנולוגיות, אבל את הרעיון הזה אנחנו למדנו בעצם מהטבע, כי גם הטבע מחכה את עצמו בכל מיני דרכים ובכל מיני אופנים ומכל מיני סיבות. בדרך כלל אנחנו מכירים חקיינות בעולם בעלי החיים וצמחים, בשביל לרמות, בשביל להסתיר, בשביל הסוואה, בצבעי הזרה, אבל פה בעצם יש לנו חקיינות קצת אחרת, ומאוד משונה שהחוקרים קוראים לה חקיינות מינית. בעצם מה שקורה זה שהצמחים מנסים לקרב את המאביקים שלהם על ידי רמאות שהם מפתים אותם ממש בפתיינות מינית, ממש אמיתית. הכי מפורסמים בפרחים שעושים את הדבר הזה זה הסחלבים. סחלבים מחכים חרקים כל הזמן. יש המון מינים של סחלבים. אנחנו מכירים את זה בישראל, למשל מהדבורנית, שהשם שלה מסגירת מי מחכה. אם יש מינים מסוימים של דבורניות שנראות כמו דבורה נקבה, ובעצם מזמינה אליה את הדבורה הזכר, כשהוא מגיע מאוד מעוניין בהזדווגות וברבייה, ובעצם הוא עושה כל מה שהוא יכול כדי לנסות להזדווג, אבל הוא לא מצליח, כי מדובר בפרח ולא בנקבה.
שיתבע אותו.
אבל מה שמעניין בה... הוא התבע אותה, הוא התבע את הפרח, היא בעצם, אבל מה שבאמת קורה זה שהפרח בעצם באמת מטביע את הזכר, הוא מטביע את הזכר באבקנים של עצמו, וככה בעצם הזכר מבלה יותר זמן בכל פרח. אז את זה אנחנו מכירים כבר הרבה שנים מהסחלבים, אבל במאמר שפורסם לאחרונה, חוקרים מאוניברסיטת קיימברידג' בעצם באמת מדברים על אותו מין של חיננית שמגיעה מאפריקה הדרומית, שבאופן קצת דומה לסחלבים, הוא עושה חקיינות מינית, הוא מחכה גם את המראה וגם את הריח של זבוב מסוים, של נקבה של זבוב מסוים, כדי למשוך את הזכרים שמאביקים.
גם את המראה וגם את הריח?
גם את המראה וגם את הריח ואלמנטים מסוימים, אבל לא רק זה, אלא הוא עושה את זה בדרך מאוד, מאוד שונה ויצירתית, אבל מה שמעניין, אחד הדברים המעניינים, יש המון דברים מעניינים בדבר הזה, בסיפור הזה, אחד הדברים המעניינים זה שלא כל הפרחים יש להם את אותה חקיינות, לא לכל החיננית מאותו מין יש את אותה חקיינות. החיננית הם בעצם מהמין הזה, הם בעצם בעלי צבע של עלי כותרת שינה בין צהוב לאדום כתום בוהק, ולחלקם יש כתמים מסוימים בצבע ירוק שחור, וחלקם שנראים קצת כמו נגיד זבוב שטוח, ולחלקם הכתמים האלה הפכו להיות ממש בליטות תלת מימדיות, שממש נראות כאילו יושב זבוב או זבובה ומחכה, שמישהו יבוא להזדווג איתה. ממש נראה כמו הזבובים האלה על עלי הכותרת. עכשיו, החוקרים ניסו להבין כמה דברים. קודם כל, למה אין את זה לכל הצמחים? איך זה יכול להיות שזה לא משהו שמאפיין את כל הפרחים,
כן,
את כל הצמחים מהמין הזה?
כן, זה נשמע כמו טכנולוגיה מדהימה ויעילה. אני רואה את התמונה לנגד עיניי, וזה באמת מדהים, זה באמת נראה כמו זבוב.
נראה כמו זבוב. אז אחת ההשערות זה בעצם שאנחנו מדברים פה על התאמה שהיא יחסית חדשה במונחים אבולוציוניים. ובגלל שהיא יחסית החדשה במונחים אבולוציוניים, היא עדיין לא קולטת כלל הצמחים. בניגוד לסחלבים, שלהם בעצם ההתאמה הזאת היא הרבה יותר ותיקה במונחים אבולוציוניים. ויכול להיות שבהמשך, בעוד הרבה מאוד שנים, אנחנו נראה יותר ויותר צמחים, אם זה עובד להם, אם ההתאמה הזאת באמת עובדת, אנחנו נראה יותר ויותר צמחים שיש להם את התלת מימדיות הזאת.
איך אנחנו יודעים שזה עניין חדש?
אני חושבת שזה בעיקר הדבר הזה, בעיקר הדבר הזה שאין אותו לכלל הצמחים, שאנחנו מצד אחד רואים שזה עובד, ומצד שני עדיין לא לכולם יש את זה. אני חושבת שזאת אחת הדרכים. והדבר הנוסף זה באמת שבעצם החוקרים מנסים לעשות איזשהו מיפוי גנטי כדי לבדוק איזה התאמות או איזה גנים השתנו במהלך האבולוציה והשתנו לאורך הזמן, ובעצם משפיעים על התופעה הזאת. שאחד הדברים המעניינים זה שהם שמו לב שיש בעצם מה שמשפיע על אותה תלת מימדיות של אותה כמו זבובה או, או פייק זבובה שיושבת על הפרח. זה בעצם קבוצה של גנים שאחרים על ההתאמה הזאת, שפעם לא היה להם שום קשר לפנייה למאביקים. הם היו עושים דברים אחרים לגמרי, כמו פיתוח של שורשים, או הזנה של הצמח ודברים כאלה, ופתאום עם השנים ועם המחקר פתאום רואים שהגנים האלה הפכו להיות חלק מהאסטרטגיות של ההאבקה המתוחכמת יותר. החוקרים טוענים שגן אחד מאוד ספציפי הוא זה שגורם בעצם לניפוח, להתלת מימדיות.
כלומר, זה לא איזשהו גן חדש שהתגלה, זה גנים קיימים שכבר ידענו עליהם, שעשו דברים אחרים, וכעת עושים את הפעולה הזו.
ובעצם אנחנו רואים שהצמח מתאים את עצמו לאיזה משהו, לאיזושהי כמו התנהגות חדשה, או כמו התנהלות חדשה בתוך המרחב האקולוגי שלו.
איפה זה שם את המתחרים? אני מניחה שסוג חיננית כזה, שיש לה את הבליטה הזו, את התלת מימד הזה, הוא בטח גובר על כל אלו שמשתמשים בטכניקה הישנה של סתם כתמים.
אז זה נכון אם אנחנו נסתכל באמת על הדוגמה של הסחלבים, שבסחלבים אנחנו רואים היום שכמעט ואין, ומינים מסוימים אפילו אין פרטים או אין תחרות לאלה שיש להם בעצם את הצורה הזאת של של העתקה או של החיקוי. אז באמת יכול להיות שגם בחינית אנחנו נראה את זה בעוד איזושהי תקופה. השאלה שאותי נורא עניינה, בעצם יש פה כמה שאלות שגם החוקרים שואלים, ואחת השאלות הייתה בשביל מה כל ההשקעה הזאת? למה לצמח לשנות את האסטרטגיה? אם הייתה לו קודם אסטרטגיה והיא גם עבדה, וגם כשיש צמח שיש לו צבע נורא נורא יפה, או ריח נורא נורא חזק, והוא מצליח לקרוא למאביקים, אז למה בעצם לפתח אסטרטגיות חדשות?
כן, למה הוא רוצה עוד?
אותו?
מה הוא קפיטליסט? מה יש לו?
ולא רק זה, זה גם, אני כל הזמן חושבת על זה שזה לא נתפס שהטבע אין לו מעצב. אין מישהו שאמר, בוא'נה, תקשיבו, זאת אסטרטגיה מעולה, בואו נלך על זה. זה פשוט משהו שעובד, ואם זה עובד, זה ממשיך. אז מסתבר שחרקים זכרים, בכלל חרקים, לא נשארים הרבה מאוד זמן על פרחים בדרך כלל עם נקודות פשוטות. אפילו בחינניות, שמו לב לזה, כשהנקודות הן שטוחות, אז הזכרים לא נשארים שם יותר מדי זמן. אבל בדרך כלל הם כל כך משוכנעים בפייק חרקים האלה, שהם כל כך מלאי מוטיבציה לנסות להזדווג עם אותה נקבה, שהם מבלים הרבה יותר זמן על הפרח עצמו, וככה יכולים להעביר הרבה יותר אבקה בין הפרחים. שזה...
כלומר, לאורך זמן, זה כן, אבל זה כן פעל והספיק, החיכוך המסוים הזה שלהם. אבל מרגע כן. שנוצר הדבר הזה והפך להיות טוב יותר, אז בעצם כך זה ממשיך?
בדיוק, כי אנחנו יודעים תמיד באבולוציה, אנחנו הולכים על מה שעובד, על מה שקיים ומה שמצליח. זה לא תמיד הדבר הכי טוב, אבל יכול להיות שתכף יהיה לנו את הדבר היותר טוב. תכף יהיה לנו איזושהי אסטרטגיה יותר מוצלחת. כן, כנראה שזה מה שקורה פה.
יפה. אז החיננית, זבובים זכרים שמקשיבים לנו, שימו לב, אלו לא זבובות שמחכות לכם. לא בהכרח.
לא, אל תשימו לב. לכו, תבדקו, תנסו, החיננית נורא יפים. זה הגיע לנו סיפור מדהים. אל תשימו לב, לכו, תבדקו, תהיו תמיד ביקורתיים, תמיד תהיו סקרנים, ותמיד תבדקו את העובדות שלכם בעצמכם עד הסוף. לא נכון תמיד לכולם.
דוקטור מיכל טופז, מובילת חינוך לקיימות, המכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה.
תודה רבה.
אביב נעים, ביי. כשאתם לא מאזינים לשלושה שיודעים, אולי אתם מתענגים על אוסף ליטי האירוויזיון של שנות ה-70, אולי על המיטב של הלהקות הצבאיות, אוסף דארק 80's, אולי אתם שומעים את מדונה של תחילת הדרך, כמו הדוקטור נועה אלבלדה שעל הקו. אנחנו רוצות לנהל שיחה על פתיחות למוזיקה חדשה. מדוע רובנו דבקים בשירים שהם מוכרים לנו? בוקר טוב, דוקטור אלבלדה.
בוקר טוב.
אז למה? למה את רוצה לשמוע שוב את השיר הזה? הלעוס, עד זרה.
קודם כל, זה אחד השירים, שירי הפופ הטובים ביותר שנכתבו אי פעם, לדעתי. אני אומנם לא איזה מוזיקולוגית גדולה, אבל...
Material Girl של מדונה הוא אבן דרך בהיסטוריה של הפופ, על כך אין חולק.
אבל באמת זה משקף איזושהי תופעה שאני בהחלט מרגישה אותה אצלי, ואני חושבת שהרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו הזדהו איתה, שככל שאנחנו הולכים ומתבגרים, היכולת של האוזניים שלנו להיות פתוחות למוזיקה חדשה הולכת ויורדת, ואנחנו באמת נוטים לדבוק במוזיקה המוכרת והאהובה שכבר תחנו שוב ושוב ושוב.
אני חייבת לסייג או לפתוח סוגריים ולומר שהמהלך אצלי הוא הפוך לחלוטין. ככל שאני מתבגרת, יש לי פחות סבלנות הדברים שכבר הכרתי, ואני רק רוצה לבלוע עוד ועוד גם ז'אנרים חדשים ומוזיקה חדשה שלא הכרתי, וכמובן שהכניסה, את יודעת, של דברים כמו ספוטיפיי לחיים שלי, רק החמירה את העניין הזה. אני פשוט אוספת עוד ועוד ועוד טרקים שאשמע אותם פעם אחת אולי, ולא תפעו לי מחזור אליהם.
אז זה מעניין ויפה, אני מודדת אותך...
מודדת אותי בזה?
להמשיך במגמה הזאת, כי אנחנו כבר דיברנו בעבר הזה שהמוח שלנו זקוק לדברים חדשים מדי פעם, אבל בגדול מה שהחוקרים משארים, יש כל מיני תיאוריות שמסבירות את זה, אחת התיאוריות אומרת שככל שאנחנו הולכים ומתבגרים, המוזיקה הופכת להיות איזשהו עיסוק מאוד עיקרי בחיים שלנו, שאנחנו ככה מקדישים לו תשומת לב, למשהו שאנחנו שמים ברקע, כשאנחנו עושים דברים אחרים, הם נותנים שם את עושים שם הבחנה בין בני ובנות נוער, לבין אנשים בוגרים, ואנחנו יודעים שבגיל הנאורים, המוזיקה היא לא רק להנאה, אלא זה גם משהו שעוזר לנו לגבש את האישיות שלנו, את הזהות שלנו, זה משהו שקשור למעגלים החברתיים שאנחנו משתייכים אליהם, וזה איזשהו חלק בעצם מאוד מהותי מחיי היום-יום, וכל שאנחנו מתבגרים, אנחנו הופכים להיות יותר עסוקים, יש לנו יותר
דברים. זהו, פשוט אין לנו פעילות שבאה לבדה, כל דבר אנחנו עושים לפחות שני דברים בו זמנית, אז ברור שהמוזיקה משמשת כרקע.
נכון, וגם מבחינה פסיכולוגית, שוב, מרגע שאנחנו אנשים בוגרים, הזהות יותר מגובשת, המעגלים החברתיים יותר קבועים, אז המוזיקה, אני חושבת, היא כבר פחות איזשהו ביטוי של האינדיבידואליות שלנו, זה דבר אחד. עוד הסבר הוא הסבר יותר פיזיולוגי, שאומר שלצערנו, הרבה אנשים ככל שהם מתבגרים, יש ירידה בחדות השמיעה, והיכולת של האוזן לשאת צלילים חזקים וצורמים הולכת ויורדת.
כמובן שמוזיקה חדשה אינה בהכרח צורמת, היא גם צריכה להיות חדשה לך. אם יורשה לי לשער, יכול להיות שככל שהשמיעה יורדת, את יותר נעזרת בזיכרון שלך של השיר. נגיד את השיר ששמענו, את Material Girl של מדונה, את בעצם מכירה אותו כולל התפקידים הקטנים ביותר של המקלדת, וגם אם את שומעת פחות טוב, את יכולה לשחזר גם את הצליל וגם את ההרגשה שנלוותה אליו אולי.
נכון, המוח יותר קל לו כנראה להשלים שם את החתיכות של הפאזל, ואני אגיד עוד משהו שזאת השערה שלי, שהיא שהמוח שלנו אוהב את המוכר והידוע והוודאי והבטוח. ויש משהו במוזיקה מוכרת, במוזיקה מהילדות, שככה נותן לנו נחמה.
את מדברת על נוסטלגיה, על רגש נוסטלגיה. אנחנו רוצים לחזור לרגעים שהשירים האלו ליוו אותנו.
נכון, ואני חוזרת שוב לגיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות הוא הרי גיל מאוד סוער מבחינה רגשית, והרבה פעמים הפסקול שליווה אותנו בגיל ההתבגרות הוא שוב, זה לא רק המוזיקה, אלא הדברים האלה מחוברים לאירועים מאוד מכוננים, כמו למשל מערכות יחסים רומנטיות שמתחילות להתפתח בגיל ההתבגרות, וכל מיני חוויות מאוד עמוקות, ומוזיקה זה משהו שמעורר מאוד מהר את האזורים הרגשיים של המוח, אז המוזיקה שגדלנו איתה, המוזיקה שליוותה אותנו דרך אותם אירועים מכוננים, כן, אנחנו קשורים אליה בנימי נפשנו הרגשיים.
כן, זהו, במחקר הזה יש אמירה מאוד מעניינת, שבעצם מה שאומר פה מדען המוח, הוא אומר, כאשר אנו אוהבים יצירה מוזיקלית, היא מזכירה לנו מוזיקה אחרת ששמענו, היא מפעילה עקבות זיכרון של הזמנים עמוסים מבחינה רגשית בחיינו. כלומר, הוא אומר שבעצם אין טעם, אלא בעצם תגובה מוחית, שבעצם מין שחזור דפוסים כזה.
נכון, תדעת, בתפיסה שלנו בחקר מוח, מוחי, פסיכולוגי, זה כמובן מחובר, ובאמת, את יודעת, כשאת שומעת איזשהו שיר שאת מאוד אוהבת, והרבה פעמים האהבה של השיר זה המוכרות שלו, אז כן, אז המוח שלך מאותת לך שיש פה משהו נעים ונחמד, המוח שלך משחרר דופמין, שאנחנו יודעים שגורם לנו להרגיש טוב, ואז יש לך בעצם איזשהו מין מעגל כזה שמחזק את עצמו, שאת שומעת מוזיקה מוכרת, המוח שלך משחרר דופמין, זה עושה לך נעים, המוזיקה הזאת, המטען הרגשי הנעים שלה הולך הולך ומתחזק, ואני אומרת שוב פעם, אנחנו כאנשים בוגרים, אני שמה אותך בצד.
כן, זה אולי פשוט לא היה לי נעים אף פעם, לכן אני לא רוצה לשחזר את מה ששמעתי, אני ממש מתחילה לחשוד בעצמי כל משפט נוסף שאת אומרת.
כן, אבל אני אומרת שאנחנו כאנשים בוגרים, אני שואלת את המאזינים והמאזינות, וגם שואלת את עצמי, מתי בפעם האחרונה באמת לקחנו את הזמן לשבת בשביל להקשיב למוזיקה? לא לשים מוזיקה תוך כדי שאנחנו עובדים, תוך כדי שאנחנו עושים כביסה, תוך כדי שאנחנו מכינים אוכל, אלא ממש לקחת את זה כפעילות עיקרית, ואז אולי אפשר לייצר מחדש את היכולת הזאת להתחבר למוזיקה חדשה.
זה לא קורה כמעט בכלל. בטח לא בלי הטלפון, ממש הגזמת.
כן.
אבל למה זה כדאי להקשיב למוזיקה חדשה, או להקשיב למוזיקה בכלל?
אז אני אגיד שבאופן כללי, כמו שככה ציינתי בתחילת השיחה, המוח שלנו זקוק לחוויות חדשות בשביל להישאר פלסטי וכדי לעודד את התפקוד הקוגניטיבי שלנו. זה לא קשור רק למוזיקה, זה קשור באופן כללי, שאנחנו יודעים שכל שאנחנו מתבגרים, היכולת שלנו לפגוש חוויות חדשות הולכת ויורדת, אנחנו נוטים להצטמצם באזורי הנוחות שלנו, וזה משהו שהוא לא כך טוב לפלסטיות מוחית.
אז יש כאן איזשהו פעמון הזהרה קטן למחורים לשגרה, היית אומרת?
תראי, שגרה זה טוב, כי שגרה, כמו שאמרתי, נותן לנו ביטחון וודאות, אבל מדי פעם יש ערך גם לצאת מהשגרה ולהתנסות בדברים שמאתגרים אותנו, ואת יודעת, לפעמים להקשיב למוזיקה חדשה, זה משהו מאתגר, זה דורש משאבים, זה דורש תשומת לב, זה דורש ריכוז, והמאמץ הזה שהמוח משקיע הוא טוב, הוא נותן לנו איזשהו אלמנט של אימון מוחי, ובאופן כללי את יודעת שאנחנו סגורים בפני חוויות חדשות, אנחנו אף פעם לא יודעים איזה דברים נפלאים אנחנו עשויים להפסיד.
עוד דברים איומים, אל תשכח את הדברים האיומים שאנחנו עשויים להחמיץ. אז בכל אופן אפשר לשמור על אותה שגרת חיינו, אבל רק להחליף את מה שיש לנו באוזניות. זה כבר יכול ליצור חוויה חדשה למוח.
כן, ואני אומרת, את אמרת קודם ספוטיפיי, אז היום באמת היכולת שלנו, הנגישות שלנו למוזיקה היא אדירה. אני עוד גדלתי בתקופה שהיינו צריכים ללכת לחנות ולקנות קסטות, כן? היום פותחת מחשב, יש לך שירותי סטרימינג של מוזיקה, זה גם משהו שמבחינת הנגישות הוא קיים, וחבל לא לנצל אותו.
נכון, הדקדקנים ידברו בטח על איכות הסאונד ועל התמלוגים, אבל זה בהחלט נושא לשיחה אחרת. וגם שוב נגיד, אנחנו מדברים על מוזיקה חדשה עבורכם, עבורנו, לא בהכרח על מוזיקה שנוצרת עכשיו. זה לא הכרח.
נכון, נכון. אפשר, אני מאתגרת אנשים למשל שיש להם פריחה כשהם שומעים את המילים מוזיקה קלאסית. לנסות?
בהחלט. טוב, נודה לך מאוד על ההמלצה לבוקר הזה, המלצה מצוינת. תודה רבה לך, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. יום טוב.
ביי ביי.
אנחנו עם תמונה נפלאה שמביא אלינו טלסקופ החלל ג'יימס ווב, שצילם את כוכב הלכת אורנוס אורון. התמונה מראה לראשונה בפירוט את הטבעות הגדולות שיש גם לאורנוס, לא רק לשבתאי, ועוד מרכיבים נוספים. נפנה לפרופסור חגי פרץ, חוקר אסטרופיזיקה בפקולטה לפיזיקה שבטכניון, כדי לשמוע עוד על התמונה הזו. שלום.
שלום.
אז ג'יימס ווב מביא את התמונה. באיזו טכנולוגיה הוא מצלם? תזכיר לנו.
בעצם ג'יימס ווב מצלם בתחום של האינפרד, תחום שהוא בעצם לא נראה לעין הרגילה, הוא מתחת לתחום האופטי, מה שנקרא, התחום הרגיל.
אז מה שאני רואה כאן זה עיבוד של התמונה הזו לעיניי שלי?
כן, במובן הזה כן. לוקחים בעצם את התמונה שנמצאת בתחום האחר, והופכים אותה לצבעים לא אמיתיים, שאותם אנחנו יכולים לראות בעין רגילה כמובן.
מה ייחודי בתמונה הזו? מה אנחנו לומדים על אורנוס שלא ידענו קודם?
בעצם אחד הדברים הכי מעניינים, כיוון שהוא מצלם בתחום אחר מה שצולם עד היום, וגם יש לו כמובן מאוד גדול ביחס לטלסקופים אחרים שנמצאים בחלל, כמו האבל, שצילם בעבר גם כן את אורנוס, היתרון שלו שהוא מצלם בתחום הזה, זה תחום שבו אפשר לראות דברים שהם יחסית קרים. ואולי מכירה את זה בתמונות, שאפשר לראות דברים קרים גם באינפרד אדום. אז אפשר בעצם לראות גם דברים שהם לכאורה בעין, בתחום הרגיל, שהראייה שלנו לא היינו יכולים לראות, ופה כן אפשר לראות אותם, גם שהם לכאורה נראים לנו חשוכים, ופה בעצם יכולים לראות אותם ממש בגלל התחום הזה. אז זה בעצם דבר אחד שאפשר לראות. דבר שני, אפשר גם לראות, דרך אגב, לא רק את הטבעות של אורנוס, אפשר גם לראות גם קצת האטמוספירה שלו עצמה. אנחנו רואים את הקוטב הצפוני שלו. אורנוס יש לו מצב מוזר קצת ביחס לשאר כוכבי הלכת, הוא מוטה על הצד. רוב כוכבי הלכת, כיוון הסיבוב של כוכב הלכת עצמו, הוא די דומה לסיבוב סביב השמש, או קצת כמה מעלות. זאת אומרת, אורנוס הוא ב-98 מעלות, כמעט מונח לזה. כמו גלגל שמתגלגל ככה בסביב...
כן, על הצד.
על הצד, בדיוק.
איך זה משנה את האטמוספירה שלו?
זה מאוד משנה, כי בעצם זה אומר שבעצם צד אחד שלו כל הזמן פונה לשמש, משך איזה חצי שנה, ואז הצד השני פונה לשמש. זאת אומרת שמשך זמן מאוד מאוד ארוך, אין שום, בעצם שום אור שמש על פני אחד הקצבים, ואז על פני זמן ארוך אחר, בעצם יש אך ורק אור שמש רצוף. במקרה של אורנוס, הזמן מחזור שלו, השנה של אורנוס, הוא משהו כמו 84 שנים, אז בערך חצי מזה בעצם הוא מואר בצד אחד, וחצי מזה הוא מואר בצד השני.
רגע, השנה שלו, אמרת, היא 84 שנים, כלומר זה הזמן שלוקח לו להקיף את השמש?
בדיוק. ואז כיוון שצד אחד שלו פונה כל הזמן אותו כיוון, זה אומר שחצי מהזמן הזה, יש לו בעצם שמש באופן רציף, וחצי מהזמן אין לו שום שמש בחצי הזה.
באיזה עונה אנחנו עכשיו באורנוס?
אז באזור הצפוני, כן, כיוון שהוא זה שחשוף, אנחנו יכולים לחשוב עליו בתור הקיץ נגיד, או משהו כזה, כן. בהמשך כמובן זה, אחר כך הוא יהיה בצד החשוך, במשך שוב עשרות שנים, ואז יהיה החורף שלו. דרך אגב זה גם גורם, רואים ממש שינויי עונות עליו. אין עליו כמובן צמחייה או דברים מהסוג הזה, הוא כוכב לכת גזי, אבל בגלל החימום הזה, האטמוספירה שלו משתנה, ובעצם כאשר צד אחד מואר, אנחנו פתאום רואים תופעות שרואים בקוטב הצפוני שלו שינויים, שאפשר גם לראות אותם במובן מסוים גם בתמונה הזאת. דרך אגב, אנחנו גם לגבי הטבעות, אנחנו לא רואים פה את כולן. אפשר להסתכל בתמונה, עקרונית אנחנו רואים פה 11 טבעות מתוך 13 שאנחנו יודעים עליהן. חלק מהן הן כל כך קרובות אחת השנייה שנראות לנו פשוט כמו רצף, אז לא נראות לנו ממש כמו 11, אבל עקרונית יש 11 טבעות, ועוד 2 שהאבל גילה לפני כמה שנים. גם אותם חושבים שמתי שהוא יראו עם ג'יימס ווב. צריך לזכור שהתמונה הזאת היא נלקחה, זו תמונה שנלקחה 12 דקות של חשיפה. זאת אומרת, זו חשיפה יחסית קצרה, אני חושבת. כמובן, כל זמן של ג'יימס ווב הוא מאוד יקר, אבל זה עדיין זמן חשיפה יחסית קצר, ועקרונית אנחנו נוכל לראות הרבה יותר פרטים אם יעשו זמן חשיפה יותר ארוך, או אם יעשו משך יותר זמן, בעצם זמן תצפית.
או שיצלמו אולי חלקים שונים בתקריב, זה דבר שהוא אפשרי יותר ממה שאני מקבלת כרגע?
לא ממש, זאת אומרת, כבר משתמשים בעצם ביכולות המלאות שלו, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעשות ממש זום אין מעבר לזה, כמובן שהתמונה היא מספיק ברזולוציה מאוד גבוהה, שנוכל להסתכל על אזורים מסוימים ולהגדיל אותם, אבל זה כמו זום דיגיטלי, מה שנקרא.
כן.
זה לא מגדיל באמת.
אוקיי, לא מגדיל באמת. הטבעות האלו עשויות מה, מחלקיקי אבק?
כן, אז הן עשויות בעיקר מקרח, כאשר קרח זה לא רק קרח של מים, אלא גם קרח של אמוניה, דברים מהסוג הזה, אבל גם מכוסות בכל מיני בעצם מולקולות אורגניות כאלה, שהן יותר כהות, קצת דומה לפיח שנגיד את המכוניות לפעמים, או דברים מהסוג הזה, שהוא בעצם הופך אותם להיות מאוד מאוד כהות, זאת אומרת, בדרך כלל אתה לא רואה אותם מחזירות אור, אם זה היה קרח בלבד נקי ולבן, היית רואה את זה בקלות נגיד גם בתחום האופטי אולי, התחום הרגיל שאחורי ראייה, אבל כיוון שהם בעצם מאוד כהות, אתה לא ממש רואה את זה ככה, הוא מאוד שחור, האלבידו מה שנקרא, כמות ההחזרה היא החזרה מאוד מאוד נמוכה. אבל באינפרד, כאמור, בגלל שפולט בכל זאת טמפרטורה נמוכה, אפשר לראות אותו בכל זאת. זה בעצם שוב פעם אחד היתרונות שאנחנו יכולים לראות אותו בג'יימס ווב. דרך אגב, הפעם, הראשונה שדיווחו על טבעות האלה, היו עוד כבר במאה ה-18,
ב-1789. באמת?
כן, הרשל טען שהוא ראה אותם, שאנשים לא בטוחים שהוא באמת ראה אותם, כי לא ברור באמת הייתה יכולת בטלסקופים רגילים באותו הזמן לראות את זה. בוא נאמר, התצפית היותר בטוחה הייתה פעם ראשונה ב-1977.
הוא ראה כבר את ה-11 הידועות?
לא, 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 הוא טען שהוא ראה טבעות כלשהם, כן. לכאורה, הגדלים שהוא כתב וצייר אותם יכולים להתאים לזה, אבל כמו שאמרתי, לא ממש בטוחים שבאמת הוא ראה את זה. יכול להיות שזה היה רק נראה לו בצורה כזאת. בכל מקרה, בפעם ראשונה שראינו את זה בבירור, בביטחון, זה היה ב-1977. וגם שם זה היה דווקא די במקרה. אנשים הסתכלו בעצם על איך יש כמו ליקוי שמש כזה, רק על ידי אורנוס, מסתכלים על כוכב רחוק, ורואים איך שהכוכב הזה מתקרב, ואז הוא נעלם מאחורי אורנוס. באופן מפתיע, לפני שהוא נעלם, הוא כבר התחיל להיעלם, והיה לו כמה פעמים שהכוכב הזה נעלם והופיע, נעלם והופיע, כמה פעמים לפני שהוא ממש היה מאחורי אורנוס. מתוך זה אפשר ללמוד שיש טבעות כהות מאוד שיכולות להסתיר את מה שקורה מאחורה. אז ככה בעצם גילו את זה פעם ראשונה, על ידי זה שפשוט לא ראו את הטבעות באופן ישיר, רק על ידי זה שהם הסתירו.
על ידי ההסתרה, כן, טוב, זו דרך מקובלת לראות דברים בחלל, גם חורים שחורים, אני חושבת, כך הם נראים, כשיש הסתרה. אני לא רואה בתמונה הזו את הירחים של אורנוס, נכון?
בתמונה שפורסמה, אם את תסתכלי נגיד בהאבל או בנאסה, אפשר לראות את התמונות היותר רחוקות, שראים מה שאת רואה פה זה כבר בעצם בזום אין, התמונה שפורסמה ממש, אבל אם תסתכלת באתרים של נאסה, אפשר גם לראות מסביב ושם אפשר לראות גם את הירחים. אז אפשר לראות שם אפילו לא מעט מהירחים. יש ירחים שנמצאים ממש בתוך הטבעות, הם קצת מאוד מאוד קטנים ואותם באמת אי אפשר לראות, למרות שהם כן נמצאים עקרונית בתמונה, אבל הירחים הקצת יותר גדולים שהם יותר מרוחקים, הם מעבר לאזור של הטבעות, אפשר לראות אותם בתמונות של הזום אאוט מרחאות, התמונות שאפשר לראות.
התמונה המלאה. כמה ירחים יש לאורנוס?
27 סך הכל שיודעים, יכול להיות שיש יותר. צריך לזכור שבעצם טיילנו לידו, וויג'ר, אחד הבנים המפורסמים, ביקר ממש לידו וככה פעם ראשונה ממש צילמו את הטבעות של אורנוס, וכך באמת ידוע לה, ממש על כל ה-11 בצורה מלאה, כי כמו שאמרת, ההסתרה הזאת גילו משהו כמו 5, אבל כשבויג'ר עבר על פניו, ראו ממש את כל כמעט כל הטבעות, את ה-11. כמו שאמרתי, עוד האבל, אחר כך זיהה עוד 2 יותר מאוחר.
כן.
אז שם, כשהוא עבר ליד, ראינו ממש מקרוב באמת את הכל, ויכולנו לראות את כל הדברים, כולל, הוא גילה גם כל מיני ירחים באמת שלא היו ידועים, אז כי הם חושבים שמה שגורם לטבעות ולא איזה רצף אחד זה שיש ירחים שבעצם מלווים כל טבעת כזאת מלווה על ידי ירחים ששומרים עליה, אפשר להגיד. אז לפחות זה המודל, ומצאו באמת ירחים שמלווים את הטבעות האלה, אבל לא מצאו את כל הירחים שמתאימים ללוות את כל הטבעות. אז יש שם עוד כל מיני שאלות פתוחות לגבי למה זה טבעתי, איפה הירחים הנוספים, או האם זו תופעה אחרת למשל שגורמת להם להישאר בצורה של טבעת.
חקר החלל מתמקד באורנוס? זה משהו שמעניין?
במידה רבה, זאת אומרת, ברור שמערכת השמש שלנו, תמיד טוב להכיר את הבית שלך, במרכאות, אז מאוד מתעניינים, וכמובן יש לנו יכולת לראות הרבה יותר, הדברים הרבה יותר קרובים, אפשר אפילו לשלוח משימות חלל שיגיעו קרוב, כמו בוויג'ר, אז בעצם יכולת השגת המידע שלנו היא ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר נוכל לדעת על כוכבי לכת, מערכות שמש אחרות. אז בחינה הזאת זה תחום מאוד מאוד מרכזי וחשוב, הבנה של מערכת השמש עצמה, והוא כמובן מלמד אותנו גם על מערכות שמש אחרות, גם אם זה לא אותם כוכבי לכת, שוב פעם, יש לנו פה יכולות לראות דברים שאולי אף פעם לא נוכל לראות מערכות אחרות. אז במובן הזה זה מאוד חשוב, הבנה של כוכבי הלכת הגזיים, ובוודאי איך שנראות טבעות שלהם, למשל אנחנו לא יכולים לראות טבעות של כיום עדיין, של כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. אז כל מה שאנחנו יודעים על טבעות מבחינה תצפיתית, בעצם אך ורק מערכת השמש שלנו. כולם מכירים את, את הטבעות של שבתאי, אבל זה בהחלט מרתק לראות את הטבעות גם של כוכבי לכת אחרים, כמו באמת אורנוס, הוא לא היחיד, גם לאחרים, לעוד כמה יש, גם לצדק יש, כאלה מאוד, לא כל כך רואים אותם היטב כמובן, אבל כמה גם כוכבי לכת יש באמת טבעות כאלה. תארנו לא יפות כמו שבתאי, אבל בהחלט, בתמונות האלה, הן בהחלט נראות יפות כמו אלה של שבתאי. אז זהו, אז
זה בכלל תמונה...
גם יפה לראות, אבל זה גם מרתק מבחינה מדעית, מבחינת מה שאפשר ללמוד על זה מחקרית.
כן. טוב, אני מאוד מודה לך, זמננו תם לצערי. פרופסור חגי פרץ, חוקר אסטרופיזיקה בפקולטה לפיזיקה בטכניון. תודה רבה, יום טוב.
בשמחה, תודה רבה, להתראות.
אנחנו עם שיתוף פעולה מפתיע על הבוקר בין דולפינים לבין דייגים. זה קורה בדרום ברזיל, מחקר בינלאומי חושף איך שיתוף הפעולה הזה תורם לסיכויי ההישרדות של היונקים הימיים, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להשאיר אותו על כנו. נפנה לדוקטור עדי לוי, הוא ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי, במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו רוצים לשמוע הכל אודות שיתוף הפעולה הזה בברזיל. איפה זה בדיוק ואיך זה עובד?
אז מדובר על דרום ברזיל, על העיר לגונה. דרך אגב, מוכרים שיתופי פעולה כאלה מאזורים נוספים בעולם, מהודו ומקומות אחרים. ומדובר בדייג, דייג מאוד מיוחד, דייג שמתבצע מהחוף. הדייגים עומדים עד גובה מותן, פחות או יותר במים, על איזושהי פלטפורמה כזאת של מעגן מבטון, וזורקים את הרשתות שלהם אל המים, כאשר מזהים שמתקרבת להקת דגים. הרשת, יש לה משקולות מסביב, היא שוקעת, ובעצם לוחדת את הדגים, ממש בקרבתם, וזאת שיטת דייג מוכרת, ובעצם זריקת רשתות, שיטה שהיא קלה לביצוע יחסית, דייג שהוא בכמויות קטנות, דייג מסורתי. ובעצם מה שמיוחד במקום הזה, באזור הזה, זה אותו שיתוף פעולה, שהוא ממש חלק מהתרבות המקומית. כשמסתכלים על סרטונים של הסיפור הזה, ממש רואים את הדולפינים, הדולפינים סוחים לכיוון החוף, דוחקים להקות של דגי בורי, שהם חיים במים קרובים לחוף בדרך כלל, מים אחורים הרבה פעמים, דוחקים את הלהקות אל כיוון החוף, אל כיוון הדייגים, וברגע שהדולפינים בעצם רוצים, הם נותנים איזה מין גיחה כזאת אל מעל המים, מעקלים את הגב וחוזרים חזרה פנימה, ואז הדייגים, זה הקיו בעצם, הדייגים יודעים לזרוק את הרשת, דייגים זורקים את הרשת, הדולפינים בינתיים מצליחים לתפוס מה שהם תופסים, וגם הדייגים. ובעצם זה שיתוף פעולה.
זאת אומרת, כדרכו של שיתוף פעולה, שני הצדדים מרוויחים, הדולפינים פה משמשים כמעין כלבי מרעה, דולפיני מרעה שדוחקים.
אבל הם לא מעולפים, זה מה שיפה. כן, ברור. זה לא איזה אילוף ממש, זה ממש איזושהי למידה, שגרמה למערכת יחסים מוטואליסטית בעצם, ששני הצדדים מרוויחים ממנה.
זהו, הדולפינים גם ניזונים מחלק ממה שניצוד, מהדייג?
כן, אז בעצם מחקר חדש שפורסם ב-PNAS, עקב אחרי מערכת היחסים הזאת, וניסו להבין, די ברור שהדייגים מרוויחים פה איזשהו, כמו שאמרת, כלבי ראייה ימיים שדוחקים אליהם את הדגים, וכנראה שזה עוזר להם, גם רצו לקמת גם את הנושא הזה, אבל לא היה לגמרי ברור מה הדולפינים מרוויחים מכל הסיפור הזה, למה להם לא לצוד לבד, למה הם צריכים...
בדיוק, מה הם צריכים אותנו בכלל?
אז זו שאלה מצוינת, וכשהם בדקו ראו איפה קיימים שיתופי פעולה כאלה, אז חוץ מברזיל, אז גם בהודו, במינמר, במאוריטניה, בלא מעט מדינות יש דייגים שדגים בצורה הזאת, ובצורה כלשהי של שיתוף פעולה עם דולפינים. בהרבה מאוד מקומות אחרים אנחנו מכירים למשל ספינות מחמורת או ספינות דייג אחרות, שפשוט דולפינים עוקבים אחריהם ונהנים מהשלה לוואי או מדגים שמצליחים ככה להימלט או אפילו נופלים מאותם סירות. אז זה דבר שהרבה יותר מוכר. הסיפור הזה הוא משהו מאוד מקומי ומאוד מעניין. ובעצם החוקרים השתמשו פה בתצפיות ובתיעוד שנפרס על פני 15 שנה, תצפיות עם רחפנים, מצלמות תת-ימיות, סונרים, מיקרופונים, הידרופונים ימיים כדי לנטר את, את הצלילים שהדולפינים בעצם יוצרים עם הסונר שלהם, ומה שגילו בעצם זה שהדולפינים שמשתתפים בצייד הזה במשותף, עם הדייגים, זוכים לסיכויי הישרדות גבוהים ב-13% מדולפינים אחרים מאותו מין, זה דולפינן מצוי, נמצא גם אצלנו בים תיכון.
זה קשור רק לכמות האוכל, או שיש פה עוד הקשרים?
אז זאת שאלה טובה. בעצם אנחנו מבינים פה שהם מרוויחים מזון מהסיפור הזה, כן? כי מצד אחד הם תוקפים, מצד שני הדייגים משליחים רשת, הדגים בעצם נתקעים באיזשהו מקום שהם לא יכולים לברוח ממנו, ואז מי שלא נלכד ברשת, עוד לפני שהרשת נסגרת, הדולפינים עוד מצליחים לחטוף איזה דג או שניים, או ליהנות מהדגים שנתקעים בתווך ביניהם, והדייגים גם מעידים שהם מרגישים משיכות ברשתות, ובעצם יש לא מעט עדויות שבעצם הדולפינים מרוויחים פה מזון, גם מזהים בצלילי הסונר שלהם, שהם עוברים מניווט לממש צייד פעיל, בתדירות גבוהה יותר, ככה שהם ממש במים האחורים קולטים את דגי הבורי ומצליחים לצוד אותם. ובעצם כשאנחנו מסתכלים סיבות נוספות, שאולי משפרות את השרידות של אותם דולפינים, אז דולפינים אחרים שלא משתתפים בצייד מתואם כזה, כמו שאמרנו, מלווים הרבה פעמים סירות דייג, או מנסים לתפוס דגים מתוך רשתות עמידה, זה רשתות שדייגים זורקים למים, הן עומדות, נתקעים בהם דגים, ולאחר יום, יומיים, אוספים את הרשת עם הדגים. ובעצם הרבה פעמים דולפינים גם מנסים להוציא משם דגים, ומסתבכים וטובים. ובעצם פה אין את, את הסיפור הזה שפוגע, שממש יכול לגרום למוות של דולפינים.
ציוד הדייג של המים עמוקים הוא מסוכן להם, וכך כשהם ניזונים יותר מרשתות ומדייג שנעשה קרוב יותר לחוף, הם בטוחים יותר?
בדיוק, כן. הציוד דייג המסחרי, פה זה ממש, זה דייג מסורתי מאוד, גם בהיקף קטן וגם עם ציוד מאוד מינימלי. ובעצם מה שקורה פה, אם נסתכל על מספרים, אז הדולפינים משפרים את הסיכוי הצלחה של הדייגים פי 17, ואת היקף השלל של הדייגים פי 4, בעצם הם פשוט דוחקים את הלהקות האלה לתוך הרשתות של הדייגים, וכמובן הדייגים צריכים לראות את הקיו, את הסימון של הדולפין ולהגיב בזמן. רואים את זה ממש יפה, יש כמה סרטוני יוטיוב שצילמו את זה מרחפן, זה ממש יפה. וכשהם עושים את זה, זאת אומרת, ב-50% מהמקרים הם מצליחים בדיוק לתזמן כמו שצריך, הם נהנים מהתוספת הזאת של, של השלל ושל של ההצלחה הגדולה כן. יותר.
היחידים שמפסידים זה הדגים הקטנים, הבורי נגיד או משהו, אבל יש לי שאלה, אמרת בתחילת השיחה שיש שיתופי פעולה כאלו נוספים אולי בין האדם לבעלי החיים?
כן, אז קודם כל מוכר שיתוף פעולה כזה של דייגים, שוב אמרנו שהבורי, דגי הבורי מפסידים, אבל בסופו של דבר דולפינים הם טורפים, הם צריכים לאכול, וגם האדם במקרה הזה באזורים האלה אוכל או מתקיים מהים, והשיטת דייג הזאת היא שיטת דייג מאוד מינימלית, הם תופסים באמת כמויות מאוד מאוד קטנות, וגם של המין המאוד ספציפי שהם רוצים לתפוס, זאת אומרת אין פה איזה שלל לוואי, כמו שיש לנו
דייג כירורגי.
80% בשיטות אחרות, כן, זה ממש, ממש דייג כירורגי, ובכמויות מאוד מאוד קטנות, לא דייג מסחרי מפלצתי כמו שאנחנו מכירים עם אוניות ענק שיש בהם מפעל שמוציא כבר קופסה עם פילטים קפואים. בקיצור, יש שיתופי פעולה דומים כאלה גם במקומות אחרים, אבל זה רק הולך ונעלם בגלל הידלדלות הדגה. אנחנו יודעים שהידלדלות הדגה זה משהו שמתרחש כמעט בכל העולם, בערך ב-80% משטחי הדייג, אם זה דייג יתר, או אם זה דייג שהוא ממש כבר האוכלוסיות קורסות, וזה מכיוון שאנחנו דגים בצורה לא מקיימת, מוציאים מהים יותר דגים מאשר המשאב הטבעי יכול להתחדש. ולכן יש כל מיני דרכים כדי להגן על הדגה ולאפשר גם דייג וגם התחדשות של אוכלוסיית הדגה וקיום של המערכות האקולוגיות, למשל הגבלות בזמן של הדייג, הגבלת דייג בעונת רבייה, או הגבלה בסוג הציוד, או בכמות, או בגודל הדגים שמותר להוציא כדי שיספיקו להתרבות קודם. יש כל מיני דרכים לנהל דייג. כשדייג מנוהל נכון וטוב, אז בהחלט הוא יכול להיות מקיים, כשלא, אז אנחנו נראה את אוכלוסיות הדגים נעלמות, וגם את שיתופי הפעולה הנדירים והמרתקים האלה פשוט הולכים ונכחדים.
כן, נציין שכתבה על הנושא פורסמה על ידי זווית, סוכנות הידיעות למדע וסביבה, ונודה לך, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וגם חבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה, יום טוב.
תודה ולהתראות.
מדענים צבאיים סינים מאמינים שתאים של דובוני מים ישפרו את יכולת האדם לעמוד בפני קרינה ומחלות אחרות ולהפוך אותו לחייל על. המדענים כבר הפעילו את התוכנית הזו והכניסו את הגנים של דובוני המים לתוך תא גזע עוברי אנושי ובדקו אותו. מה היו התוצאות? והאם אנחנו מוכנים לחיים בעולם שמהונדס על ידי מדענים צבאיים סינים? תשובות לכל השאלות וגם לשאלות שטרם שאלתי אצל הפרופסור מיכל עניאל, היא ראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
בוקר טוב.
כמה להילחץ, מיכל? כמה?
להירגע. Okay. יש דברים מלחיצים באמת. את יודעת, אבל אנחנו לא צריכים לדבר על זה.
לא.
כן, אז לא להילחץ.
אוקיי. Okay. אבל זה כן דבר שקורה, או שכמו חלק מהידיעות מסין, אנחנו צריכים לשים איזשהו סימן שאלה גדול על כל העסק?
כן, כן. בואו נתחיל במשהו נורא חשוב למאזינים שלנו. המדע יש לו רק כלל אחד, שהוא דובר אמת. עכשיו, לפעמים הוא טועה, ולפעמים הוא שוגה, אבל תמיד הוא מדווח על משהו מוצא, ותמיד אפשר לבחון ולבדוק את זה, ואז בעצם ככה המדע מתקדם. זאת אומרת, אם יש איזשהו דיווח שאין עליו שום עדות או שום חיזוק או שום אפשרות להוכיח אותו, הוא לא קיים. אז המקרה שאת מדברת עליו הוא אחד מאלה, מכיוון שהמאמר שמדובר אף פעם לא פורסם בעיתונות הפתוחה, לפחות בוא נגיד המתורגמת, וייתכן שזה יקרה בעתיד, אבל כרגע זה מסמך שהתפרסם בעיתון שיש לו את השם המפתיע, Military Science, שלא ברור לי גם מה זה.
Military Medical Sciences, נכון, כן, אותו ז'ורנל סיני פופולרי. כן.
נכון, נכון, וזה דובח על ידי הרשת הסינית הציבורית, מין CNN ציבורי סיני, וזה העדות היחידה שראינו. הסיבה שאני מסכימה לדבר איתכם היא כי אמרתי, וואי, זה מעניין, מה זה הדיבוני מים האלה? וכבר אני מודה לכם על השיחה, כי דובוני המים הם באמת חיה מופלאה לגמרי, ועל זה שווה לדבר.
כן.
לא על חיילים.
כן,
בלי.
שוחחנו עליהם בעבר, אבל תמיד אנחנו שמחים לחזור אליהם, כי הם באמת יצור פלאי בעל עמידות יוצא דופן, זה עיקר העניין.
נכון, נכון. אז אני יכולה לספר לא רק על דובוני המים, אלא באמת מה עומד מאחורי המשפט mm-hmm. הזה, של, אני לא מדברת על חיילי על, אבל על היכולות הבלתי יומנו, של היצור הזה, של דובוני המים, כן. שבאמת מאפשרים אולי לעשות מה שאנחנו דרך אגב עושים תמיד, וזה לקחת תאים ולנסות, אנחנו, זה לא חדש דרך אגב, לנסות לתת להם תכונות אחרות, על ידי זה שנחדיר גן ממקור אחר. אנחנו עושים את זה, כל וירוס יודע את העבודה, נכון? כל וירוס מכניס את החומר הגנטי שלו, ומשנה משהו בתא. נכון?
נכון.
אז בעצם, בעצם,
אבל עד אתה, לפחות ככל הידוע לנו, לא לקחנו גן של חיה כלשהי, תהיה היא נחשקת ועמידה ככל שתהיה, והחדרנו או החלנו אותו עם תא אנושי. יכול שזה גם לא קרה עכשיו, הידיעות האלו מופרכות, זה גם יכול להיות, כמו שאמרנו.
אז א', אנחנו מכניסים לא מעט גנים, למשל, לתאים, ואנחנו עושים את זה ביום יום, ואף אחד לא מדבר על זה ברדיו, כי זה פרוצדורה די סטנדרטית, הייתי אומרת, של לנסות למשל לבדוק איך הפעילות של תא אנושי מסוים בתוך תא שמר. נכון? אנחנו רוצים איזה מערכת מודל נחמדה, אז אנחנו לוקחים איזה תא, כמו איזה גן, כמו אינסולין, כמו המוגלובין, מכניסים אותו למערכת זרה, היא יכולה להיות חיידקית, שמרית, ואז נותנים לה להתבטא, ואנחנו דוחנים מה קרה לתאים. אז ברמה העקרונית, אין פה איזה מהפכה, חוץ באמת השימוש בשיטות שכבר שמעתם עליהן, שנקראות קריספר, שזה באמת טכנולוגיה מאוד יחסית חדשנית, שמאפשרת להחדיר די בקלות, אפשר לעשות את זה במטבח ככה, במקום ארוחת ערב, להחדיר איזשהו גן לתוך תאים, והפרוצדורה היא באמת די פשוטה, בדרך כלל היא באה עם די הרבה תקלות באמצע, אבל בגדול הטכנולוגיה היא לא מסובכת.
כן.
מה שבאמת הדבר שנשמע קצת הזוי, הוא שלקחו גנים. עכשיו, מה זה גנים? זה כנראה גן מסוים, ולא גנים, כי לא הכניסו את הגנום, את הגנום בכללותו לתוך תא אנושי, אלא לקחו איזה גן, ובאמת אנחנו יודעים היום מהספרות, ומפרסומים מתקינים לגמרי, בעיתונות המדעית, שישנם גנים ייחודיים ליצור הזה, לדובון המים, שמאפשרים לו עמידות נדירה, למשל לתנאי חמצון נורא חזקים, או ל-UV נורא חזק, וכן הלאה. אז כן. את הדברים האלה אפשר לקחת, לבודד, גן בודד, להכניס אותו לתאים, הם לא צריכים להיות תאי גזע, הם יכולים להיות תאים רגילים, אבל הרעיון הוא שאם אנחנו נוכל להכניס גן ולשנות משהו בתכונת התא, התשובה היא בוודאי, אנחנו עושים את זה בבוקר, בצהריים ובערב. האם מזה אנחנו מייצרים סופרמן? לא, אני מקווה שלא.
בינתיים לא.
ואני מאמינה שלא.
תראה, אמרת על העמידות של הטרדיגרדים, דובוני המים, הם גם היצורים שיצאו לחלל וחזרו.
נכון, לא, הם באמת מופלאים, זה לא סתם הם זכו לתהילה שלהם, אנחנו מבחינה אבולוציונית, אנחנו לא יודעים אפילו איפה למקם אותם, הם משהו בין פרוקי רגליים, זאת אומרת, זה איזשהו ענף אבולוציוני די שמכחד. עכשיו, בגלל זה יש הרבה תמיעות על היצור הזה, את יודעת, אם אנחנו מדברים על דבורה, אנחנו מבינים שהיא שייכת למשפחת חרקים, ויש לה ענף משלה של דבורים ודבורי בר ודבורי דבש, אנחנו מבינים איפה היא חיה מבחינה אבולוציונית. פה זה באמת איזשהו איזולייט, איזשהו עומד בפני עצמו, ואנחנו לכן גם מתקשים באמת למצוא את החברים שלו כדי להגיד, זה דומה לזה, זה דומה לזה, ויש משהו די מפתיע ביצור הזה. אני חייבת להגיד שהסתקרנתי, אז קראתי הרבה עליו, ובתכונות הגנומיות שלו יש משהו סופר מעניין, שמראה שכנראה איפשהו מתישהו באבולוציה, הוא אסף אינפורמציה מווירוסים, מצמחים, זאת אומרת באיזשהו אופן הוא עצמו איזה מין חייל מיוחד.
חייל על כזה, קצת כמו שהסינים מדברים.
בדיוק, כי ה-DNA שלו הוא לא נראה כמו משהו שהתפתח בצורה, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, ורטיקלית, זאת אומרת, מאלף לבית, לגימל לדלת, אלא משהו הוריזונטלי. זאת אומרת, יש מעברים לא סבירים, כמו שהיום אנחנו יודעים, אני רק אגיד, כדי שזה לא ישמע יותר מדי מדעי, כמו שהיום אנחנו יודעים שהרבה חיידקים מקבלים תכונות מהשכנים, למשל, עמידות לאנטיביוטיקה.
כן.
הם מעבירים אחד לשני את זה, בלי שזה היה צריך להתפתח בצורה של אלפי ומיליוני שנים. אז אנחנו מכירים את התופעה, אנחנו לא כל כך מכירים אותה ביצורים שהן חיות. אנחנו מכירים את זה בחיידקים, אנחנו מכירים את זה ביצורים חד-תאיים, אבל פה יש פה משהו די מעניין, שמראה שמשהו בהיסטוריה האבולציונית של דובוני המים, תראי, אנחנו מדברים על דובוני המים ולא על חיילים סינים, שזה כבר טוב, נכון?
אבל באמת, כמו שאמרת, כשאנחנו גומרים להזדעזע ולהצטקצק במילים כמו סין וחיילי על, בעצם אולי יש כאן גם איזשהו פוטנציאל חיובי, נגיד אם, שוב, יש כאן גן שניתן לבודדו, והוא מסייע, והוא נותן עמידות נגד קרינה, ייתכן שגם ניתן יהיה לטפל נגד בדיעבד באנשים שנחשפו לקרינה?
אז מה שיפה, שבהסתכלות קצת יותר, הייתי אומרת ביוכימית, קצת יותר מדעית, אנחנו רואים שהרבה מהפתרונות של אותו יצור מופלא, הם דווקא למנוע את הנזק, לא לתקן את הנזק. יש הבדל נורא גדול בין תהליכים או מכניזם שמנסה לא לתת לנזק להיגרם, או תהליכים אחרים שהם הרבה יותר קשים, אם הנזק נגרם, איך להתגבר עליו. אני לא רוצה לדבר יותר מדי פוליטיקה, אבל ההבדל בין שני המצבים הוא מאוד ברור, נכון?
כן, לא לתקן, לתקן תמיד לתקן, יותר קשה. כן.
זה לא אותו דבר, בדיוק. היצוא הזה, הדביבון המים, הוא באמת מונע את הקלקול הרבה פעמים. לכן, זה לא שיש לנו איזה מין תרופת פלא, אם בן אדם יחשף ל-UV בקרינה, ברמה עצומה, יש לנו איזה פתרון בשבילו. אלא באמת הייצוג באופן מאוד מעניין, יודע בטריקים די יפים שלא ניכנס אליהם עכשיו, למנוע את הנזקים, גם של ה-UV, גם של הקרינה, גם של יובש, גם של קרינה קוסמית וכן הלאה, בצורה שהיא באמת לא להימנע מפגיעה ב-DNA. זה לא שה-DNA שלו נפגע, ועכשיו מתקנים אותו מהר, מהר, מהר. לכן צריך פה לשים את הפרופורציה. עדיין אני חושבת שזה מאוד, מאוד, מאוד מעניין להכיר את החלבונים האלה או את הגנים האלה, שיש להם את התכונות, למשל, לנטרל סביבה מאוד חומצית. תראה, אנחנו יודעים שמי חמצן יודעים לשבור DNA, בצורה די טובה, לעשות הרבה נזקים. אם עכשיו יש לך איזה גן שיודע לייצר משהו שלא לא ייתן למי חמצן הזה בכלל להגיע לפוטנציאל הנזק שלו, אז עשינו משהו חשוב. אז הגנים האלה הם בלי ספק חשובים ברמת התעשייה, ברמת ניהול או איזשהו תכנון של משהו הגנתי, אבל הם בוודאי לא תרופת הפלא שחושבים שאם תהיה קרינה, הנה בואו ניתן את התאים האלה ואופס, יסתדר. זה לא המקום.
הבנתי. הבנתי. אגב, מצוין כאן במאמר שלפניי, שעוד לפני הרעש הסיני הנוכחי, היפנים בכלל, ב-2016 כבר עשו את הניסוי הזה, והוא כבר הצליח.
האמת שזה מאמר מצוין של היפנים, נכון. הם דיווחו איזה גן זה, את צודקת לגמרי, והיה, בגלל שבמאמר, בוא נקרא לו הסיני, רק בתור מרכאות כפולות, לא מדווח בכלל איזה גן, אנחנו לא יודעים שבוודאות שזה אותו גן שדווח על ידי היפנים, אבל בדיוק את העבודה הזו שעכשיו אמרנו, של לנסות לאפיין אחד, מה כתוב בגנום של היצור הזה, שזה גם היפנים תרמו ב-2006 או משהו, 2000, כאילו הם עשו את זה די מזמן, והעבודה הנוספת שבאמת את מצטטת נכון, באמת הראתה שאפשר להכניס לתאים, במקרה הזה זה תאים אנושיים, סטנדרטים מהמעבדה, שום דבר יוצא דופן. אנשים מכירים את התאים האלה, זה נקרא הילסל, זה תא שאיכשהו שובק ב-1953, וכולנו במעבדות משתמשים בו היום, קצת ותיק באמת, אבל מה שאני אומרת, זה הם הראו שבאמת, אחרי שמכניסים את הגן הזה, יש עמידות יותר טובה של התאים לאלף, בית, ג' או ד', כמו שצפוי מהכנסה של גן עם תכונות די ייחודיות. אז באמת, אולי המסקנה מכל השיחה שלנו, שיש לגנים תכונות באמת מופלאות, וכדאי וצריך לחקור אותם, ויצורים שהם באמת קצת אזוטריים, אבל באמת עברו איזה מין התמיינות נורא נורא מיוחדת, הרבה פעמים מספקים לנו איזשהו פתרון לחידה, גדולה שהיא רלוונטית לחיים שלנו, אז תמיד צריך להסתכל לא רק על עצמנו, אנחנו הרבה פעמים מחשיבים את עצמנו כאילו הכל התחיל ונגמר בנו, אבל היצורים הקטנים האלה שבקושי רואים אותם, יצורים בגודל של מילימטר, מילימטר וחצי, יכולים ללמד אותנו שיעור די יפה בהישרדות.
פרופסור מיכל ליניאל, ראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית, תודה רבה על השיחה הזו.
וכיף.
אנחנו עם ניסויים חדשים ותוצאות מעודדות לפיתוח חיסון נגד קורונה, שיינתן דרך האף. נשמע על כך מהפרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן. שלום, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
בואו נדבר קודם כל על ההבדל בין חיסון שניתן דרך האף לבין חיסונים שקיבלנו עד עתה דרך השריר.
כן, אז בהחלט פה יש עניין מאוד חשוב לגבי איך מחסנים ועם מה מחסנים. כי בסופו של דבר, כשזה נורא נורא תלוי באיזה סוג וירוס אנחנו, או איזה סוג פתוגן, כלומר גורם מחלה, אנחנו מתעסקים. אנחנו מדברים פה מן הסתם, קורונה הוא וירוס נשימתי, גורם למחלה נשימתית, אז הוא נכנס דרך דרכי הנשימה, ושם זה המקום הראשון שהוא מגיע אליו, הוא מתחיל להדביק תאים וכן הלאה, וגורם למחלה. עכשיו, מה אנחנו יודעים? בגוף שלנו יש מערכת חיסון שיש לה כל מיני התמחויות, קצת כמו צבא, כמו שיש חיל אוויר, חיל הים וחיל היבשה, אז גם בתוך חיל היבשה, חיל רגלים, ויש כל מיני, יש תותחנים. אנחנו יודעים שמערכת החיסון גם יש לה כל מיני התמחויות לפי המיקום, אוקיי, ששם היא צריכה לפעול. ואנחנו יודעים שברקמות שהן חשופות, הייתי אומר לאוויר או לכניסה, כמו הרקמות האלה מקבלות את השם של מוקוזה, שאנחנו יודעים שיש בעצם מגע עם מה שקורה בחוץ.
זה אף, זה פה, זה עיניים גם, נכון?
נכון, נכון, זה גם עיניים, כן. אז אנחנו יודעים שמערכת החיסון בעצם יש לה כלים אחרים כדי להילחם כנגד מי שמגיע לשם. ולא סתם כלים, אלא אנחנו יודעים שיש כל מיני סוגים של נוגדנים, יש 5 סוגים עיקריים של נוגדנים, ואחד הנוגדנים הכי הכי חשובים במקום הזה, הייתי אומר מלחמה, במוקוזה, זה נוגדן, סוג נוגדן שנקרא IgA. אז שוב, אני לא אכנס לכל הסוגים של הנוגדנים, יש IgG, IgG, IgM, IgE ו-IgA, אבל IgA הוא הכי חשוב. ומה שקורה כשאתה מחסן דרך השריר, אז אתה מקבל בוסט של כל מיני תאים וכל מיני נוגדנים, אבל מסוג שהוא פחות מתאים למלחמה בתוך המוקוזה. ולכן, כשאתה נותן חיסון דרך המוקוזה, אז אתה מגרה ספציפית את ההגנות במקום. ולמה זה טוב? ומראים את זה גם במאמר, ועל זה אנחנו כבר ידענו. למה זה טוב? זה לא רק שזה מונע מחלה, אלא זה גם מונע בעצם האפשרות של הווירוס בעצם להתרבות בתוך אותן רקמות. ואז זה עוזר לנו למנוע גם העברה של המחלה. כי החיסון, לצערנו, אנחנו רואים היום ואנחנו מבינים את זה היום, החיסון שכולנו קיבלנו הוא טוב כנגד מחלה קשה, אבל הוא לא טוב כדי למנוע בעצם העברה של הנגיף.
האם מדובר על חיסון חי, מה שנקרא?
אז זה בדיוק הנקודה שהם עשו שם משהו מדהים, אני חייב להגיד. הרי איך אנחנו משיגים חיסונים כאלה יעילים שאתה נותן דרך האף? תיאורטית, הדרך היחידה שהייתה ידועה עד עכשיו לפתח חיסונים כאלה זה לקחת וירוס מקורי, ואז להחליש אותו. זה מה שנקרא חיסון מוחלש. איך אתה מחליש אותו? אתה מגדל אותו, לדוגמה, בטמפרטורה שלו, הטמפרטורה המקורית, או אתה מגדל על תאים שהם לא התאים של בני אדם, אלא תאים של חיה אחרת. ואז הווירוס עובר כל מיני שינויים, ואז הוא פחות יעיל בלגרום מחלה. זה היה בעצם
הוא חי, אבל הוא לא במלוא כוחו.
נכון, הוא מוחלש, הוא מוחלש. הוא חי מוחלש, זה נקרא. והדבר הזה בעצם הוא קצת, יש בו איזשהו סיכון, כי אתה לא בדיוק הרגת את הווירוס, ובמקרים מסוימים הוא גורם למחלה, אנחנו מכירים את החיסונים האלה מן הסתם. אבל פה מה שהם עשו, זה שהם לא נתנו יד למזל כל כך, אלא הם ממש שינו את הם השתמשו ממש בווירוס המקורי, אבל הם שינו שם, הם הפכו אותו לפחות יעיל, הם פשוט פגעו בו, הכניסו בו כל מיני מוטציות, ובמקום לשפר אותו, ההפך, הם מרסו אותו קצת. והמצאו את זה בשיטה מאוד, מאוד מעניינת, ואז הם לאחר מכן בדקו, והמחקר הזה שאת מזכירה שהתפרסם לאחרונה בעיתון שנקרא Nature Microbiology, בעיתון הזה הם משתמשים בחיית מודל שנקראת המסטר או אוגר, יש סוגים מסוימים של אוגרים שחולים בקורונה כמונו, לכן משתמשים באוגרים האלה, ושם הם מראים תוצאות ממש מדהימות מבחינת ההגנה בזכות החיסון הזה, שיכול להיות החיסון הראשוני, יכול להיות גם לשמש כבוסטר, גם אם מישהו קיבל לדוגמה, לדוגמה לפני זה חיסון ה-mRNA, כמו שכולנו קיבלנו, אז לקבל בוסטר מהסוג הזה, וגם הם הראו שהחיסון הזה מונע בעצם ההתרבות של הווירוס, שמבחינת אפידמיולוגית זה מאוד מאוד חשוב, כי אם חלילה, יש עוד פעם גל של קורונה, ברגע שאתה לא מעביר את הווירוס, אז זה עוזר בעצם למנוע את ההתפתחות של הגל באוכלוסייה, ברגע שאנשים מחוסנים.
האם אז הוא באופן מובהק יעיל יותר מהחיסונים בהזרקה, או שהוא טוב יותר כחיסון משלים? או האם יש לו איזשהם חסרונות לעומת החיסונים שהכרנו?
תראי, עד שלא יהיו ניסויים בבני אדם, והם יתחילו עם זה, כי אנחנו ראינו חיסונים אחרים שניתנים לקורונה, שניתנים דרך האף, הם בעיקר פותחו בהודו, הם בעיקר פותחו בסין ובאיראן, אנחנו ראינו את החיסונים האלה, רק חשוב לדעת שיש כ-30 חיסונים בעולם שמשתמשים כנגד קורונה. אנחנו מכירים כמובן את פייזר ומודרנה, כי זה מה שהיה בעיקר בעולם המערבי, אבל היו כל מיני חיסונים שהם היו פחות יעילים מחיסוני mRNA. עכשיו, החיסונים האלו שניתנו דרך האב, הם היו חיסונים שהם פחות, הייתי אומר, מתוחכמים מהחיסון הזה שאנחנו מדברים עליו, והיעילות שלהם הייתה פחות טובה. האם החיסון הזה נראה יותר טוב? כן, הוא נראה לפחות באוגרים, הוא נראה יותר טוב מבחינת מספר פרמטרים, נראה יותר זה מה שקיבלנו. אני חושב שהרעיון של שילוב הוא לא רע, כי בסופו של דבר, בזה שאנחנו, את יודעת, אנחנו מכירים את השילוב הזה ממחלה אחרת, אנחנו מכירים את השילוב הזה מפוליו, שיש חיסון שניתן דרך הפה, יש חיסון שניתן בזריקה, אז אנחנו יודעים שכדי להשיג הגנה מקסימלית גם על הבן אדם וגם על האוכלוסייה, לפעמים צריך לשלב בין שתי צורות של חיסון.
החיסון הזה, אנחנו עוד לא יודעים גם כיצד בדיוק הוא יינתן, נכון? אם בתרסיס, בטיפות, כרגע מדובר באוגרים.
לא, בדרך כלל, כן, זה כרגע רק באוגרים, אבל בדרך כלל בתרסיס, זה מאוד מקובל, אנחנו מכירים חיסונים כאלה, לדוגמה, כנגד שפעת, יש חיסון שנקרא פלומיסט, שהוא מאוד יעיל, ויש לו שני יתרונות, אחד, כמובן, הוא יוצר הגנה במוקוזה, כאילו בחלל הריאות, ושתיים, לאנשים שמפחדים מזריקות, או לילדים, אז זה גם מאוד יעיל. אני עשיתי אותו דרך אגב לפני כמה שנים, והשוויתי את זה לחיסון בהזרקה של שחיר, אז לפעמים יש קצת יותר תופעות לוואי בקטע של מרגישים קצת יותר ככה, את יודעת,
חלשים קצת יותר.
יום אחרי החיסון, כן זה. אבל מצד שני, הוא נותן הגנה, הוא נראה שהוא נותן הגנה יותר טובה. שוב, הכל תלוי בווירוס, הכל תלוי בזה, אז עד שלא יהיו ניסויים בבני אדם,
זהו, האם המאמר הזה ציין איזושהי הערכת זמן?
תראי, בדרך כלל, אני אומר, הייתי אומר שיש בכל זאת דאגה עדיין בעולם מבחינת הקורונה, לא מה שהכרנו לפני שנה ושנתיים ושלוש. עדיין הנה, אנחנו רואים הופעה של זן חדש כרגע בהודו, שנקרא XBB116, ואתה רואה שם, לדוגמה, שזה עולה מאוד מהר, אז יש עדיין מבחינת הרשויות כוונה להאיץ בפיתוחים של החיסונים האלה ובניסויים האלה, ואם, את יודעת, אני יושב מספר ועדות במשרד הבריאות שמאשרות ככה ניסויים, אז אם ברגיל, אתה יודע, לוקח כמה שנים, אז פה אתה מקצר את הזמן כשמדובר באיום, שעדיין מבחינתנו הוא איום רלוונטי, ולכן אני כן חושב שבזמן הקצר, הקרוב, אפשר יהיה לקבל תוצאות ראשוניות של הניסויים האלה בבני אדם, שיעזרו לנו להבין אם כדאי להמשיך בפיתוח של החיסון הספציפי הזה.
פרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך, בריאות שלמה.
אמן, תודה, שרון, כל טוב להתראות.
האם נמצא פתרון לרוצח השקט, זיהום האוויר? הייתכן שהאטמוספירה יכולה לנקות את עצמה? נפנה לפרופסור ינון רודיך מהמחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אנחנו עם מחקר חדש שנראה על פניו במדרג האופטימיות שלנו 11. על מה מדובר?
טוב, לא צריך להגזים. האטמוספירה מנקה את עצמה, זה אנחנו יודעים.
אוקיי. אז אני לא עושה את זה פשוט כבר כל הזמן וזהו.
אז היא עושה את זה. בעצם יש לנו באטמוספירה רדיקל, שזה חומר כימי שנוצר על ידי קרינת שמש, והוא בעצם מגיב עם רוב הפחממנים שמשוחררים לאטמוספירה על ידי פעילות של בני אדם וגם פעילות טבעית כמו מצמחים.
איך הוא מגיב? הוא זועם? מה הוא עושה?
הוא מגיב, הוא עובר ריאקציות כימיות שמחמצנות את החומרים האלה ומפרקות אותם ויוצרים גם תוצרים אחרים שלפעמים פחות רעילים, לפעמים יותר רעילים, לפעמים יותר טובים, לפעמים פחות טובים.
אוקיי.
אבל זה תהליך שאנחנו מכירים ויודעים. מה שאנחנו עשינו בעבודה הזאת, זה בעצם בנינו על עבודה של פרופסור ריצ'רד דזר מאוניברסיטת סטנפורד, שהראה שבטיפות קטנות של מים, או בעצם כשיש לנו פן בין מים לאוויר, נוצר אותו רדיקל או אג' בצורה ספונטנית, כתוצאה מיצירה של שדה חשמלי על אותו אינטרפייס בין האוויר לבין המים. מה שעשינו בעבודה הזאת, אנחנו הראינו שאותו יצירה ספונטנית של הרדיקל בטיפות יכולה לעשות בכמות מספקת בתנאים אטמוספריים, ועל ידי כך להוסיף בעצם מנגנון חמצון חדש שלא נלקח בחשבון עד היום, והמנגנון חמצון הזה מאוד מאוד יעיל, בעיקר בלילה, שאין לנו קרינת שמש.
אז האם מדובר על דבר שכבר קורה עכשיו, ובעצם מה, המדידות שלנו לא נכונות, או שזה מה שאנחנו יכולים וצריכים לעודד אותו?
בעצם זה קורה, רק שאנחנו לא ידענו לשים על זה את האצבע, לא זיהינו עד היום את התהליך הזה, והיום, בעקבות העבודה שלנו, אנחנו מראים שהתהליך הזה, יש לו חשיבות מאוד גדולה בתנאים שיש לנו טיפות, כמו בלילה, או כמו בתנאים של ערפל, או בתנאים של עננים. היצירה הזאת של אותו רדיקל קורית באותם תנאים, ובתנאים האלה זה מוסיף בצורה משמעותית לחמצון של מזהמים שונים, או של חומרים שמשוחררים לאטמוספירה.
אז האם כדאי לנו לזרות או להגביר באיזשהו אופן את כמות הטיפות? או שזה לא יעבוד אם נעשה את זה באופן מלאכותי?
אני מעריך שבאופן מלאכותי בסקאלה גלובלית מאוד קשה לעשות את זה, אבל אנחנו כן יכולים אולי להשתמש בתהליך הזה בתהליכים תעשייתיים, או בתהליכים שבהם אנחנו רוצים באזור מסוים להיפטר ממזהמים כאלה או אחרים. אבל התהליך הזה קורה. היום אנחנו יכולים לומר ש... מודלים אטמוספריים לא לוקחים את הדבר הזה בחשבון, ובעצם העבודה שלנו מציעה מסלול חדש שחייבים להבין אותו. זה סוג של עבודה שהיא די מסובכת, כי היא דורשת הבנה גם בכימיה וגם ביצירה של טיפות, במעבר בין האטמוספירה לטיפות, ולכן זה נושא מאוד מולטי-דיסציפלינרי, שדורש שיתוף פעולה בין הרבה אנשים, כמו שנעשה גם באותו פרויקט מחקר שפורסם לאחרונה.
ובכל זאת, תוכל להסביר לנו איך המודל הזה, איך המחקר הזה יכול לשפר את המצב?
בעצם הוא משפר את ההבנה שלנו הבסיסית על מה שקורה באטמוספירה.
כלומר, האם הוא מאיר את המצב באור טוב יותר, או שיש כאן מקום ליצור שיפור?
אין פה קשר לטוב או לא טוב. מדובר בזה שההבנה הבסיסית שלנו של תהליך מאוד חשוב באטמוספירה הייתה לקויה.
לקויה, לוקה בחסר.
ובעצם העבודה שלנו שופכת אור על תהליך שלא ידענו, תהליך שקורה בטבע באופן טבעי, ולא לקחנו אותו בחשבון. ומזה נובעת חשיבותה של העבודה הזאת.
אני מבינה. אנחנו שומעים בשנים האחרונות על המצאות של פחות טל, פחות ערפילי בוקר, כתוצאה משינויי מזג אוויר. האם לדבר הזה יש השלכה על הגילוי שלכם?
בעצם, כן. זה אומר שברמה אזורית או ברמה מקומית, כשיש פחות מאותם תהליכים שציינת, כמו יצירת ערפל, אותו תהליך לא יתבצע, ולכן יכולה להיות היווצרות או הצטברות של אותם מזהמים שמשוחררים באותו אזור. למשל, האם יש לנו פליטה ממכוניות או מתעשייה, שבעבר ייתכן ובתנאי ערפל או בתנאי עננות, אותן פליטות היו מגיבות ומוסרות מהאטמוספירה, היום הן יכולות להישאר שם. אז בהקשר הזה, כן.
אוקיי, בסדר, אני מאוד מודה לך, פרופסור ינון רודיך, במחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת במכון ויצמן למדע.
תודה רבה.
זהו, כמובן, אותה פינה, היסטוריה ופילוסופיה של המדע, בה אנחנו מתחקים אחר ראשית החשיבה המדעית, בעזרתו של נתי קופפר, הוא מרצה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
בוקר אור, מתחקים ומתחכמים.
נכון, היום אנחנו בעצם הולכים אחורה בזמן.
כן, נדבר קצת על סליחה, על ההתחכמות, על ההומור המילולי, על האקסיט המיתולוגית של המדע, המיתולוגיה, העולם המיתי. כן, אז זה חשוב, בגלל שדיברנו על ראשית המדע, על הולדת המדע, בעצם דיברנו על משהו שמכונה מעבר ממיתוס ללוגוס. מדין וחשבון מיתולוגי על המציאות, לדין וחשבון מדעי, רציונלי.
כן, אבל לא עמדנו ולכן... על מהותו של אותו דין וחשבון מיתולוגי בעצם.
נכון, אם אפשר לקרוא לו דין וחשבון, זה כבר גם שאלה בפני עצמה. זה גוף העניין כאן. וזה דיון מאוד חשוב, גם בשביל להבין את הלידה של המדע, כמובן שלא משהו שהתרחש בן לילה, אבל להבין כאילו מהו המעבר.
כן, כשאתה אומר הלידה אותו... של המדע, אתה כבר נשמע בתוך מיתולוגיה כלשהי.
נכון, יפה מאוד. וגם זה, אם נבין את המעבר, את האתגר שהיה מלעבור מחשיבה מיתולוגית לחשיבה מדעית, גם דרך זה אולי אפשר לנסח יפה, ביתר דיוק, אתגרים של המדעיות מאז ועד היום. כלומר, עד כמה באמת הניסיון הזה להתגבר על על המיתוס, עד כמה שהמדע באמת מבקש להתגבר על חשיבה מיתולוגית, עד כמה הוא נוכח עד היום בתוך האתגר המדעי וחשיבה המדעית, עד כמה יש לנו שאריות מיתולוגיות שעדיין לא התגברנו עליהם.
נכון, אבל בעיקר אמרת נכון, האם הוא מבקש להתגבר עליהם, או האם הוא מציע מערכת נפרדת שיכולה לחיות לצד לא יודעת לקרוא לזה החשיבה המיתולוגית או האמונה?
כן, זו שאלה גדולה מאוד, וצריך לציין שהדיון הזה במיתוס הוא דיון שצבר פופולריות, והיא מאוד התפתח ב-150-200 שנה האחרונות, מהמאה ה-19 עד היום, והוא תמיד דיון לא רק על איזה מין דיון היסטורי, אנתרופולוגי, גרדה, על תרבויות, על תרבות העבר, או על תרבויות פרימיטיביות, או לשם המחקר הזה עצמו, אלא נחשף דרך זה תמיד היחס שלנו אל התבוניות שלנו, אל המדעיות שלנו. כשאנחנו דנים במיתוס ומנתחים אותו בדרכים שונות, אנחנו בעצם מדברים על עצמנו ועל היחס שלנו אל המיתיות שבנו, היחס המחייב, היחס השולל. אז השאלה אם זה לצד, או אם זה שאלה גדולה, והיא מלווה את חקר המיתוס עצמו, כשיש בו כל מיני גישות שונות, עם כיוונים שונים ומנוגדים.
אוקיי, ואחרי שהצגנו כמה שאלות על, בוא ניתן סימנים במחשבה המיתית.
כן, אז דבר ראשון, בוא נגיד באמת שמדובר, אני פה אנקוט בגישה שהיא... כלומר, הגישה יותר עדכנית, באמת, של המאה השנים האחרונות, זה של להתייחס אל המיתוס באופן כללי כבעל מאפיינים משלו. כמו שאמרנו על המדעיות, למרות שיש המון מדעים, המון תחומים, היסטוריה שלמה, אבל יש בו, אמרנו, איזה חיפוש אחר אחדות, יש לו את המתודולוגיה שלו, יש לו את המגמה לחפש את האובייקט בכלים מתמטיים וכו' וכו'. האם אפשר לאפיין את החשיבה האמיתית באופן כזה, וזה לא מובן מאליו, כי אולי התפיסה האינטואיטיבית של הרבה אנשים לגבי המיתוס, וכך היה גם בתפיסה ההיסטורית של המיתוס, שמדובר באוסף של דמיונות, שגיונות, אשליות, אין פה, אין סדר בטירוף הזה, אוקיי? ואנחנו כן רוצים להצביע על משהו שכן מאפיין את המיתוס כצורה של חשיבה, כצורה של התבוננות בעולם. אם אפשר להגיד אולי, נסך את זה אפילו ככה, אמרנו למשל שהמדע, לדעת המדע, אנחנו רואים את החיפוש הזה אחר קוליות, אנחנו תופסים ריבוי בעולם, ריבוי שהוא תמיד איכותי, הטרוגניות אמרנו, שינוי מתמיד, ואנחנו מחפשים לו איזשהו, מחפשים איזושהי קוליות, שתעשה לנו סדר, תיתן לנו עיקרון. האם גם במיתוס, באיזשהו דרך מחפש קוליות, ואם הוא גם רוצה לתת לנו איזושהי קוליות בדרכו שלו.
זאת שאלה שאפשר להצביע ולענות? לא, כי נראה לי שנגיד הייתי אומרת שמערכת של שכר ועונש, אולי נגיד היא כן מערכת אולי שהיא כוללת ומאפיינת את החשיבה הזו?
וואו, זו שאלה, מערכת של שכר ועונש, בהינתן כמובן כל מה שכרוך במושג הזה, שכר ועונש, השגחה, מדברת על אלוהים, על גורם ששולט בעולם, אז כן, יש פה משהו מהעולם המיתי, אבל עדיין אני, וכן יש פה משהו שמארגן את המציאות, מארגן את ההתנהגות האנושית, על מה שאתה עושה, יש תגמול, אתה עושה רע, קורא לך רע, אתה עושה טוב, קורא לך טוב, כן, יש פה ביטוי לזה שיש מחשבה של קוליות, אבל זה יכול להיות שהמחשבת הקוליות היא יותר עמוקה מזה בעולם המיתולוגי, הרבה יותר שורשית. אז אני כבר אקדים את המאוחר, ואני אומר שפה אני הולך בעקבות הוגה, פילוסוף מאוד חשוב בראשית המאה ה-20, שם ארנסט קסירר, שחוקר תרבות מאוד חשוב, שבאופן מסוים, המיתוס, הוא לא שואל על הקוליות, הוא חווה את הקוליות, כלומר, הוא תופס אותה באופן מיידי, בלתי אמצעי.
זה לא מתנשא קצת? לא יודעת, ככה זה נשמע.
מצד מי? מתנשא מצד
ה... מצד החשקל, החשיבה על, אומרים, העולם המיתי, לא, הוא לא חושב על, הוא פשוט חווה את. זה נשמע לי מקורת הבת רציונלית לפחות, כמשהו שהוא קצת ככה מסתכל על זה מלמעלה.
זה יכול להיות ביקורת מעניינת, אבל דווקא הגישה הזאת היא באה מתוך ניסיון כן לתת למיתוס איזשהו זכות דיבור שלא עוברת רדוקציה לשפה שלנו. כי אם אנחנו נדבר במונחים של חושב על, על, על שגם המיתוס מנסה לתת איזשהו פירוש לעולם, איזשהו הסבר מושגי לעולם, אנחנו מיד נתפוס אותו כמשהו פרימיטיבי, שלא נותן דין וחשבון מלא, שלא יודע להבחין בין היבטים סובייקטיביים לאובייקטיביים, שמשרבב פנימה גורמים של רגש ודמיון בלי ביקורת, אוקיי? ואנחנו פשוט נשפוט אותו כמשהו, כאיזה מין רציונליות בגרסה ראשונית ופרימיטיבית שלו שהתגברנו עליה.
וההסבר החווייתי בעצם עוקף את זה.
הוא עוקף את זה, הוא אומר, יש פה דרך אחרת, אלטרנטיבית, אוקיי? ומובנת גם הרבה יותר, וגם שאנחנו יכולים להבין אותה, אנחנו גם חווים אותה בעצמנו, בחיינו, בקשרים שונים, של התייחסות לקוליות של המציאות. וצריך לזכור, הקוליות היא לא דבר מובן מאליו בכלל, ודאי לא באופן המדעי. אני מזכיר, הדבר הבסיסי ביותר במציאות, באופן שבו אנחנו מודעים למציאות, זה שאנחנו חווים רק את הפרטים, אנחנו חווים רק את הצד האיכותי של הדברים, ובאופן סובייקטיבי, בשפה שלנו, בחושים שלנו, בתמונות שלנו, אנחנו לא רואים את הקוליות, היא לא נתונה לנו. והמחשבה הזאת, זה גם אולי גדולה של הקדם הסוקרטים ושל הולדת המדע, זה פתאום להגיד, רגע, יש גם שפה של אובייקט, יש משהו שהוא איננו נתון, יש משהו מעבר לנתון.
אז טוב, אנחנו נצטרך להמשיך. אוקיי, תסיים את הרעיון, ואז אנחנו...
כן, אבל הצד השני הוא, זה שכשאני חי עם הנתונים, כן, יש גם דרך לחוות אותם כנתונים, לחוות את הקוליות שלהם, בלי לחרוג מעבר להם, ואנחנו כן רואים ביטויים בחשיבה האמיתית, כל מיני דוגמאות לחוויה הזאת, לחוויית המציאות כקוליות, הקשר ביני לבין המציאות, בין הדברים השונים, הכל נתפס באופן מיידי כאיזה קוליות אחת, אורגנית אחת, וכן, אז נדבר על זה.
אז אנחנו נדבר על הדוגמאות הללו של תפיסת הקוליות בחשיבה האמיתית בשבוע הבא, בסדר?
בסדר גמור.
תודה רבה לך. נתי קופר, מרצה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית. ביי ביי.
אכן, ביי ביי.
פינת התרבות של יונתן גץ, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. שלום.
היי שרון, מה שלומך?
היי. בסדר, אש, מה אצלך?
להבה.
להבה. מה הבאת לפתחנו הבוקר?
היום נדבר על אמנים שביצעו יצירות לשם מחאה. היו הרבה כאלה, אמנים שגם בעצם הנוכחות שלהם על הבמה הייתה משום מחאה, ואני רוצה לקחת אותך בתחילה לצרפת.
תמיד שמחה.
צרפת היא ארץ המהפכות, המהפכה אולי הכי גדולה, הייתה המהפכה הצרפתית, מפורסמת לפחות, המהפכה הצרפתית, מדינה שיש בה הרבה מאוד קריאות קרב ופרקות,
כן, על כל צעד ושעל, הם אלופים, אנחנו מסתכלים על הפגנות שלהם ואומרים, או, וואו, יו, אלה יוצאים לרחוב ככה בצ'יק, מה זה?
ככה עושים את זה, כן. אז בצרפת, אנחנו כמובן מכירים מבחינה מוזיקלית, אנחנו מכירים את השנסון הצרפתי, אבל מי שהביא ניחוח מחאתי מאוד לשנסונים הצרפתיים, זה היה ז'ורז' ברסאנס. שאנחנו מכירים אותו פה בעיקר בזכותו של יוסי בנאי שהביא תרגומים, הביא אותו לארץ והעביר אותו תרגומים, בוא נגיד, עשו לו הכשר בדץ פה, כי הורידו כל מיני דברים בוטים שהוא אמר.
וואלה.
כן, דן אלמגור ונומי שמר בעיקר הם אלה שתרגמו ועשו את זה ככה.
התאמה, עבר התאמה לקהל הישראלי המעודן.
כן, את יודעת, לא בשנות ה-60 פה בישראל לא ישמיעו כל דבר.
כן.
אבל אחד השירים המדהימים של ברסאנס, שפה אני חושב כולם מכירים, לפחות מהתקופה של אז, זה שיר הגורילה.
בוא נשמע אותו קצת לפני שנמשיך לדבר.
כן, כן. במקור.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant.
Wow, c'est yofi.
Qu'on avait dû la faire même chier, mais rien ne autre. Chier me devait al gorilla chez barakh ma kele, ba safari. Wa al gorilla mod rotse levatket betulav. Az kulam borokhim w ma'akhor nisharot rak nisharim rak safta w shofet. והסבתא אומרת, טוב, דווקא לא כל כך נורא. והשופט אומר, אין סיכוי, כי אני לא בחורה, הוא לא ייגע בי.
כן, לא בעניין של גורילה.
כן, אבל מה שקורה זה שהגורילה תופס את השופט, לוקח אותו לתוך היער, ואז מכל קצוות המקום שומעים את הצרחה של השופט, והסיום של השיר אומר שהשופט צרח בדיוק באותה צורה של האיש שאותו בוקר הוא שלח לגזר דין מוות.
זה התייחס למקרה ספציפי? השיר הזה?
זה לא התייחס למקרה ספציפי, זה התייחס, זה בעצם שיר מחאה קטלני נגד גזר דין המוות שהיה בצרפת. היה שיר שבעצם פגע בול בפוני של, את יודעת שבצרפת עד 1981 היה גזר דין מוות בגיליוטינה?
באמת? אבל טוב, בטח לא השתמשו בו.
בגור, עד 1977, אם אני לא טועה, כן השתמשו בו. בגיליוטינה, כמו פעם, כמו בימי הביניים. והרבה אמנים גדולים ופילוסופים גדולים יצאו נגד אלבר קאמי וז'אן פול סארטר וכדומה.
אתה יודע, אני לא יודעת, אתה יודע, תמיד זאת שאלה, האם השיטות הנקיות יותר שעושים בהם כל מיני דברים, האם זה טוב יותר או ההפך טוב פחות? אולי שאם כבר הורגים מישהו, לפחות יערפו את ראשו בחוצות ונדע שזה מה שעושים.
שלפחות יהיה שואו.
שדברים יהיו ידועים ולא מוסתרים ויאפשרו לנו, אתה יודע, להרגיש סבבה עם עצמנו.
את מעדיפה את הדרך של טרנטינו, בקיצור.
באיזשהו אופן, כן, בהחלט.
אז השיר הזה שיצא, בכל מקרה, ג'ורג' ברסנס היה מורד בדם שלו, הוא תמיד אמר שהוא מעדיף גנב קטן, גנב רעב על שוטר רשע. תמיד פעל נגד הממסד.
עם האנדרדוג.
כן, השיר הזה היה לחלוטין נגד מערכת בתי המשפט בצרפת. אולי יכולים לאמץ את זה פה בליכוד. בכל מקרה...
בוא נמשיך לדוגמה הבאה לפני שהיא יגמר זמן.
נמשיך לדוגמה הבאה. אורי זוהר. אורי זוהר, אגב, בן אדם שסירב לקבל את פרס ישראל. זה שלמה ארצי, הוא לא הראשון. אורי זוהר ב-76 סירב לקבל את פרס ישראל, כי הוא היה תמיד, 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 תמיד נגד הממסד. וגם כשהוא חזר בתשובה, למי הוא ביים את תשתירי הבחירות? לשס, ולא לאגודה אשכנזים. ביים קודם כל לשס.
תמיד בצד השני.
תמיד היה נגד הממסד של עצמו. וב-1964 הוא יוצר סרט מדהים, אולי אחד הסרטים הכי טובים שנעשו פה, שנקרא חור בלבנה. סרט מאוד קשה לצפייה ולעיכול, כי הוא מאוד זזיתי כזה וסוריאליסטי. אבל באחד הקטעים הוא לוקח את זערי החריפאי המדהימה, שחקנית מדהימה, אגב, קלט פרס ישראל, ושם בפי הטקסט די מדהים, באותה תקופה בן גוריון עודד את הקהל הישראל, את הציבור הישראלי, לעודד ילודה, שיהיה כמה שיותר ילדים לכולם, עוד פריון ועוד פריון, וזערי החריפאי שרה, בשיר שנשמע עכשיו, כמה היא אוהבת לעשות ילדים בשביל המדינה.
כן, שזה כאילו בעצם לגדל בשר תותחים, זה פחות או יותר המסר כאן, נכון?
בדיוק, בדיוק. בואו נשמע רגע.
אני צועדת, עדת, עדת באביב, פסטות מולדת, לדת, לדת מסביב, הנרקיסים פורחים ולבבי אומלה, אני לא יודעת מה קורה לי כבר בכלל. אני אוהבת, אוהבת, אוהבת את כולם, וגם שוכבת, אוהבת, אוהבת עם כולם. אני מבצר פתוח טנק ללא שריון, הסוף יהיה שאכנס להיריון. ירוחם אין לי צביקה שמול בקרפי דם, חמודי אורי זאביק איצ'י הקטן, כולכם, כולכם תהיו העם המאושר של הפלוגה שלי שתימלד מחר. מה?
אז פלוגה שלמה נולדת כאן בחור בלבנה.
תשמעי גם במה היא משתמשת כדי להביע את האירוטיקה שלה. אני מבצר פתוח, טנק ללא שריון. שילוב בין סקס למיליטריזם. וכאילו היא גם, היא תופסת שני ציפורים, שתי ציפורים ככה, היא גם שוכבת, והיא גם תורמת למולדת. אז זה היה עוד לפני חנוך לוין.
כן, שזה אולי...
זה היה עוד לפני חנוך לוין, זה ב-64.
אוקיי, אתה מדבר על מלכת אמבטיה.
וגם זאת זערי החריפאי, שחנוך לוין אימץ אותה אחר כך להצגות המדהימות שלו. מה שמוביל רק אחר כך לחנוך לוין, שהיה הילד הרע של התיאטרון, שהיו לו הרבה מאוד כינויים, אבל ההצגות שלו היו ממש מסוכנות. מלכת אמבטיה, ההצגה שהוא מעלה בסוף שנות ה-60, היא הצגה שמוציאה את הקהל מכליו, הקהל מפוצץ את ההצגה, מכיוון שהיא עוסקת במוות בשכול.
כן, כי אנחנו לפני מלחמת יום כיפור, אנחנו עדיין בימי האופוריה, וחנוך לוין מפוצץ את הבלון.
לגמרי, הוא עוסק בדברים שאף אחד לא היה מוכן לעשות, לא העיז לעסוק בהם, בשכול, באובדן, את יודעת, אנחנו רואים עכשיו שלטים במחאה של משפחות שכולות שמצטטות את חנוך לוין. את רואה שלטים של משפחות שכולות שאומרות, זה לא היה שווה, או דברים כאלה, אפשר להתווכח, אבל זה מדהים שבעבר, אלה היו המשפחות השכולות שהיו מפוצצות לו את ההצגה. אז חנוך לוין עולה עם מלכת אמבטיה, ושם שירים קשים ביותר, על נושא המלחמה בישראל.
כן, בוא נשמע חתיכה בפיה של טיקי דיין.
כן, טיקי דיין, נפלא.
זה מדהים, אני כן רוצה לציין פה את זוהר לוי, שהוא על העיבוד והלחן והטופים, שעשה את הגרוב להרבה מהשירים כאן במלכת אמבטיה.
נכון. יום יבוא וכל הסיבות וכל הכוונות הטובות והרעות יהיו לאבק פורח. וואו.
מהמם.
נגיד דבר כזה, אז זה די מדהים.
מעניין איך יראו את תקופתנו בפינות ברדיו שיהיו בעוד 30 שנה. יש לך חצי דקה להמלצה שביקשת.
אז אני רוצה להמליץ על אלבום נפלא שיצא בכל הספוטיפיים וכל הזרמות האפשריות. זה נקרא, האלבום קוראים לו כל רעיון יעמיק שורשיו, שזה בראשי תיבות קריש, ומי שמגיש אותו זה זמר בשם תוכתי, והוא ראפר ואמן היפופ שכך כבר 5 שנים בביזנס, והוא האלבום שלו מה שנקרא מעודד אהבה עצמית, אבל יש שם גם לא מעט מחאה, זה סאונד של היפופ ורוק ישראלי אלטרנטיבי ויוצא דופן בכישרון שלו. אז כל רעיון יעמיק שורשיו, במילה אחת, קריש של תוכתי, כדאי
נבדוק. תודה רבה לך יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. התראות, יום טוב.
Thank you, bye bye.
קוראים לי עדי כי אני יעלום ואתם הולכים לראות אותי מתלטש, וגם כי אני חי באדמת הדמיון.
כאן מאיתנו היום, שלושה שיודעים, נזכיר, משודרת בכל יום בשעה 7 בבוקר למשכימי הקום, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב למאחרי השון. אפשר גם להזין לנו כהסקט ביישומון המשגע של כאן, או בכל יישומון אחר לבחירתכם. עורכת אותנו אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, המשך יום טוב.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.